little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ראי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שישי ט' בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בו, תשפ"א, מסכת פסחים, דפים סמך ב' וסמך ג', רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בשיעה עת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה ט' בשבט בשנת קוף למד וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו ניסים בן רבי ראובן גרונדי, בעל החידושי הרן. בשנת תף סמך ג' או תף פי, עלתה נשמתו הגדולה של רבינו שלום בן רבי יוסף שבזי, מרבני ומשוררי תימן, בעל חמדת ימים. בשנת תף ריש חבב, עלתה נשמתו הגדולה של רבינו יוסף בן רבי מנחם שוורץ, בעל דברי יוסף. ובשנת תפרש למת ח' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שמעון בן רבי אברהם אהרון דייץ', בעל אמרי שפר וראש כוילל שומרי החומות. בשנת תפרש מם הראשון לציון, רבי אברהם בן רבי יעקב אשכנזי, בעל שמרו משפט עלה השמיימה. ובשנת תפרש עין זין עלתה נשמתו של רבי נתנאל בן רבי משה חבובה, רעבד בדמשק ובעל קורבן נתנאל. בשנת תשט"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישעיה זאב בן רבי פנחס מרדכי וינוגרד, בעל שערי זיו הריש מטיבתא בעץ חיים. בשנת תשנ"ג עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נחום אבא בן רבי אהרון זאב גרוסברד. בשנת תשע"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי רפאל בן רבי חיים ליבה לוי שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. ובשנת תשע"ח עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן בן רבי ישראל אולמן, רב של משכנות יעקב. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך אדוהינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה רי סמך וף, שלא יישא כהן אישה זונה, משורשי המצווה, לפי שכהנים נבחרו לעבוד עבודת השם יתברך תמיד, ולכן ראוי ומחויב להיותם קדושים ונקיים יותר מכל שאר העם בכל ענייניהם. אף כי בעניין הזיווג, שהוא דבר עיקרי באדם וקצת מחשבות האדם על בת זוגו תמיד, לכן התחייב שלא יישא זונה שמסגר רע פן תסירנו ותתנו ברוב לקחה מדרכו הטובה וכוונתו הרצויה, גם מבושת ופגם אל כל הקרב אליה, שכל העם מרננים אחריה בתומתה אשר בשוליה. זוהי מצווה ריש סמך וב מתוך התרי"ג מצוות. ורגע לפני שאנו ניגשים אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי ערב שבת או חג, אנחנו עם שיחתו המופלאה של הגאון רבי ירחמיאל קרם שליטה על פרשת בו. יהיו הדברים כמו כל תלמוד תורתנו, לזכותו ולרפואתו של אימה במהירה של רבי ירחמיאל בן חווה, לאורך ימים טובים ולרפואה של אימה במהירה. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, נקרא בפרשת השבוע, פרשת בו. מאז נטל עם ישראל את מקל הנידודים ויצא לגלות, התפתח בקרבו מוסד השתדלנות, אותו מוסד שהעמיד קדרים של עסקנים שפעלו למען כלל הציבור היהודי. כך היה בגלות שבין הגויים וכך גם בארץ ישראל, בגלות שבין היהודים. לאמיתו של דבר, החלה עסקנות זו עוד בימי הבית השני, שעה שתושבי הארץ היו נתונים לחסדיהם, של הנציבים הרומאים שינקו את סמכותם ממרכז השלטון הקיסרי שברומא. בדורות מאוחרים יותר, היו אלו שתדלנים שפעלו לפני הסולטן הטורקי או ההגמון הקתולי. מקום מקום וסגנונו שלו. איתים היה זה עסקן שהיה צריך להציל משפחה שהושלחה לבור כלאו של פריץ פלוני אכזר, ולעיתים הייתה זו קבוצת עסקנים שחיכתה לפגישה עם הצאר הרוסי. כי תמיד היה קיים הצורך לביטולה של גזירה קשה, כזו שנגזרה כנגד הכלל או כנגד הפרט. תמיד היה נצרך זה אשר יעמוד על זכויות הכלל והפרט וייצג את זכויותיו לפני רוזנים ומלאכים. כשהתורה מספרת על פועלם של משה רבינו ואהרון הכהן, היא מציינת, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. רש"י מפרש, הם המדברים, הם שנצטוו, הם שקיימו, הוא משה ואהרון, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. מפני מה ראתה התורה לנכון לספר ולהדגיש כי הם נשארו בצדקותם מתחילה ועד סוף? למה שיעלה על הדעת כאילו יש שינוי כלשהו חס וחלילה בשליחותם ובצדקותם? שכן שתדלנות והסקנות תחילתה בתביעה ובבקשה לפני המלך, אבל סופה יכול להסתיים גם בידידות ובקרבה. העסקן מופיע לפני הפריץ או הקיסר תחופות כמי שבא להגן עליו, אבל מתוך הביקור התמידי וההיכרות התחופה הוא עשוי מטבע הדברים להתקרב אל מי שאך אתמול היה נחשב בעיניו לרשע שברשעים. בביקור אחד אפשר שהקיסר יכבד אותו בסיגר יוקרתי, ובביקור הבא כבר יביא השתדלן תשורה שתעורר את תאבונו של הקיסר וממילא גם את הערכתו למי שנתן לו את המתנה. בפגישות הבאות כבר יחליפו ביניהם דעות, ובפגישות המאוחרות יותר יתלוצצו זה עם זה ואף יתפארו מי עולה על מי בכוחו, שבמילתא דבדיחותא, אט אט עשוי העסקן לשכוח את תוכנה של מטרת שליחותו, והוא עשוי לשכוח את זהותו כמי שבא להגן על אחיו מפני רודף עריץ ואכזר, ולתפור בעיני רוחו זהות חדשה של ידיד קרוב הנחשב כאחד מאנשי סודו של השליט. ההרגשה הטובה של מקורבות לשלטונות יש בכוחה להשכיח זוטות כאלו שלשמן הוא נשלח. חסידים מספרים על אחד מחסידיו ושל האדמור מבלזצל, אשר בא לשפוך את מר ליבו לפני הרבה. עלה שימש כרב בעיירה קטנה, והוא סיפר לרבה כי לשונות רעות מהלכות מאחורי גבו, וכי רבים רודפיו היורדים לחייו. הרבה הזין לו בקשב, והורה לו כי יישאר על משמרתו. כמה פעמים חזר הרב והתלונן לפני הרבה, אבל בכל פעם שמע את אותה התשובה. יום אחד הגיע הרב אל חצרו של הרבה בבלז, ובשמחה סיפר לרבה כי השלים עם כל סוניו, וכי זה זמן רב שדרכו סוגה בשושנים. הוא ציפה לשמוע תגובת סיפוק, אבל הרבה הגיב קצרות, עליך לעזוב, לעזוב מיד. מדוע שאל החסיד מלא הפליה למשמע ההוראה? עד היום, הסביר הרבה בחיוך, ידעתי שאתה עומד על משמר הדת מייסר ומוכיח. עכשיו, כאשר ידידות בינך ובין בעלי הבתים, הרי לבטח תחשוב פעמיים אם לא הוכיח, בקלות תיגרר אחריהם ותהיה אחד מהם. וכנגד זאת באה התורה ומעידה כי משה ואהרון היו בצדקותם מתחילה ועד סוף. משה עמד כשליח הקדוש ברוך הוא, הבא להטרות בפרעה ולא כמי שחלילה קרוב לרשות ונהנה ממנה. מעלה זו מקבלת משנה תוקף וחשיבות אם נזכור כי פרעה היה בעצם סבו חורגו של משה רבינו, וכי בביתו גדל. ועם כל זאת משה רבינו מופיע בארמון לא כידיד וכמקורב למלכות, אלא כשליח המטרה בלשון קשה ובסבר פנים חמורות. כאלה נשארו משה ואהרון עד לרגע יציאתם ממצרים. מי לנו גדול ממשה ואהרון, אבל גם מהם צריכים עדות מפי הקדוש ברוך הוא כי עמדו במעלת צדקתם האדירה מתחילה ועד סוף. ומי לנו שעמד בניסיונות קשים כמו יוסף הצדיק, וגם עליו מעידה התורה. לאחר שהתורה מונה את רשימת השבטים שירדו למצרים, מסיימת התורה בפרט הנראה כמיותר. ויוסף היה במצרים, לפי פשוטו של מקרא, באות מילות אילו לפרש, מדוע לא נזכר יוסף ברשימת היורדים? והן מפרשות, כי יוסף כבר היה לפני כן במצרים, ולכן אין שמו מוזכר ברשימת הבאים למצרים. אבל תוספת זו נראית כמיותרת, שהרי פרט זה ידוע ומפורסם. וחזל כבר עמדו על כך, ועלו הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? אלא להודיע אחת צדקותו של יוסף. הוא יוסף הרואה צון אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. כלומר, יוסף צריך לתעודה שתעיד, כי נשאר כמות שהיה. בן ישיבה היה כשנלקח בגיל 17 מאם אביו, אמו למד תורה מאז חלפו עשרות שנים. הוא היה למשנה למלך ונחשב כאיש מספר 2 בממלכה המצרית. כמי שכל עסקו עם רשעים ועם המלכות, היה יוסף צפוי מטבע הדברים להתרחק מעברו המפואר כבן ישיבה יושב ושונה לפני אביו, ולהיכנס לעולם חדש, נוצץ ומבריק, עולם שאין בינו ובין התורה ולא כלום. והרי אין לך דבר קל כמו הידרדרות מאותיותיו הקטנות של הרשב"א למלונות פאר והדר, אין לך נפילה כה צפויה וטבעית, כמו מסטנדר ממורט מעמל תורה לפגישות דיפלומטיות מתוקשרות ומלוות משמר כבוד ואביזרי שרד שונים. אבל יוסף הצדיק גם ביותו מלך נשאר בפנימיותו, אותו בחור ישיבה יושב ושונה בהלכות עגלה ערופה ליד סטנדר מיושן. המקום היחידי בו מוזכר מרדכי במגילת אסתר בתוארו היהודי הוא בסופה של המגילה. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. דווקא כאן מדגישה המגילה את יהדותו של מרדכי. כדי לציין, כי אם שהיה משנה למלך אחשוורוש ומקורב למלכות, מעמד אשר ללא ספק היה בעל משמעות שלטונית כבירה ביותר, לא שר כמלא נימה מיהדותו, הוא נשאר כמות שהיה. לא קצץ בזקנו ולא קיצר את פאותיו. זאת ועוד, הוא לא שכח את עיקר מה שראה עד כה ביהודו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו, לא משנה למלך כדי להשתתף במשתאות פאר ובנסיעות לחוץ לארץ, על חשבון משלם המיסים ולא גדול היהודים כדי לזכות למכונית שרד עם נהג צמוד, אלא אך ורק מטרה אחת ויחידה, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. ואף על פי כן, במשהו נפגמה אישיותו של מרדכי הצדיק אשר היה מנשי כנסת הגדולה ובעל רוח הקודש. חזל עמדו על ההדגשה שבמילים ורצוי לרוב אחיו, וכך מפרש רשי, לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפרשו ממנו מקצת הסנדרין, לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו, כלומר, תפקידו כמשנה למלך פגע בו ככלות הכל במשהו. אמנם מרדכי היהודי, אבל היה בטל מתלמודו. הרי לנו כי עם כל הזהירות, יש בה בהסקנות הציבורית מימד עשוי להיות קטלני אפילו לענקי רוח דוגמת מרדכי היהודי. אמנם לשם שמיים כדי לדרוש טוב לעמו ולהיות דובר שלום לכל זרו, אבל אחרי הכל, אין כבר מקומו ליד חבריו שבסנדרין כעבודה רבה והיא דורשת מסירות עד כדי ירידה לביטול תורה. אבל אין ספק שבכל מה שנוגע ליהודי מרדכי נשאר כשהיה. גם אם היה משנה למלך אחשוורוש, ידידו הקרוב של המלך, זכר יפה, כי יפה ציפורנו של ילד בחיידר מקריסו של אותו הראל, שברך מדי בוקר את ברכת שלא עשה ניגוי, לא התכוון דווקא לשומר האורבות של אחשוורוש, אלא לאחשוורוש עצמו, כי גם יהודי פשוט עדיף ממנו. ותחושה זו אינה קלה למי שמצוי בהיכלי מלכים, קשה לעמוד כסלע איתן ולשמור את אותן תפיסות עולם שהיו להסכן ביותו אברך כוילל או תלמיד ישיבה. אפשר להאמין אבל קשה להפנים את ההכרה כי מוטב שיעור בחומש ממסיבת תה עם נשיא ארצות הברית. כי הראשון נהנה מחיבת הקדוש ברוך הוא, אומר לפמליה דילי, חזו בני חביביי דמתבטלין מאובדן דילהון ועסקין בשמחה דילי. ראו את בני חביביי שמתבטלים ממעשיהם ועוסקים בשמחה שלי בתורה. ואילו האחרון זוכה לתהילת רגע החולפת כצל עובר, כחלום יעוף, ודבר לא יישאר מרישומה כשירד אלי קבר. וזוהי הקשה שבמלאכות. בהקשר הזה, היה מזכיר גאון המוסר הצדיק רבי יחזקאל אבנשטיין זצלת, שאמרו בגמרא כי אין לך משפחה שיש בה מוכס, שאין כולם מוכסים, ואין לך משפחה שיש בה ליסטים, שאין כולם ליסטים. כי זה טבעו של עולם, הרצון לחפות על הקרוב לי, ועל מי שחברותו חשובה לי, גובר על שיקולים מוסריים. יש לו לאדם אח שהוא מוכס חלילה, והרי גם הוא יעשה הכל להגנתו של אחיו המוכס. הידידות והאהבה הם הגורם המכריע שקשה מאוד לעמוד מפניו. קשה גם למחות ולעמוד בפני ידיד קרוב, על אחת כמה וכמה, כשמדובר במי שאנו נזקקים לו, תלויים בהחלטותיו ומייחלים למוצא פיו. קל מאוד להיגרר אחר נטיית ליבו הטבעית, למחול לו בפעם הראשונה, להבין לליבו בפעם השנייה, ואף להסכים לו רעיונית בפעם השלישית. את זאת צריך לשנן לעצמו כל הסקן שומר תורה ומצוות הבא במגע יומי עם כאלו שאינם כמותו, או אפילו עם כאלה שרמתם הדתית נמוכה משלו. ולילה הסקנים הפועלים אך ורק לשם שמיים שגורה ברכת כלל העם היהודי המתפלל מדי שבת וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכר עם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם ויסלח לכל אבונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. והיה מקשה הגאון רבי אליהו חי מייזל זצל רבה נערץ של לודג', כשאנחנו מבקשים כי הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם, אין אנו יודעים כיצד ובאיזו דרך, שהרי 101 דרכים למקום כיצד לשלם את שכרם. אבל מיד לאחר מכן אנחנו מבקשים ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם. אם החלטנו לפרט כמה מיני שכר, למה הסתפקנו במעט שאנחנו מפרטים? ואם אנו מסתמכים על הבקשה הראשונה שביקשנו, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, מדוע בכלל החילונו לפרט? הוא מוטיב והוא מפרק. משל למה הדבר דומה? משל לבעל גינה שקבע עם גנן מקצועי כי יבוא למחר בשעה שנקבעה מראש ויעבוד בגינתו. גם שכרו נקבע לו מראש, 10 רובלים ליום עבודה. הגיע הגנן בשעת בוקר והכין את עצמו לעבודה. הוא ביקש מבעל הבית כי יביא לו מעדר ומגריפה. אחר כך ביקש דליים ושוב ביקש מגפיים. עברה שעה והגנן ביקש צינור השקעה. כך עברו שעות היום והגנן עבד בחריצות עד שגמר בשעת אחר הצהריים את העבודה. מאושר הופיע הגנן לפני בעל הגינה כדי לתבוע את שכרו. והמעביד לא נראה היה כמי שלהוט לשלם. אבל הרי עבדתי קשה משך כל היום, טען הגנן, נכון? השיב בעל הבית. אבל גם לי יש חשבון. דהיינו, הגיב הגנן בקוצר רוח, הסביר לך, ענה בעל הבית. מעדר להשכרה עולה כשני רובה ליום. כך בערך גם מחירה של מגריפה. נתתי לך גם דליים, והרי גם אותם לא תמצא בשוק בחינם. אחר כך באת וביקשת מגפיים. אין אפשרות להשכרת מגפיים, והזכרתי לך אותם. במחיר סביר. השתמשת גם במים שלי, ולא הבאת המים משלך. נמצא איפה? כי גם אתה חייב לי כסף רב המתכזז בשכר עבודתך. וייתכן, הוסיף עוד, שאתה הוא זה אשר נשארת חייב לי. פנו השניים לערכאות, והשופט הוציא את פסק דינו הברור. אין לבעל הבית כל זכות תביעה לשימוש בקהיליו לשם טיפולה של הגינה, המעדר והמגריפה וכל השאר. אינם אל הכלי עבודה ובשום אופן אין לדרוש עבורם תשלום. שכן טבעי הוא כי פועל היוצא לעבוד, מקבל גם כלי עבודה. אמם יעשה את מלאכתו. בעל הבית מחויב אפוא לשלם לפועל את כל שכרו המובטח עד לפרוטה האחרונה. היה מסיים רבי אליהו חיים. הבריאות ושלוות הנפש הם כלי עבודה חיוניים לכל עסקן החפץ לעסוק בצורכי ציבור. כאשר עסקי הפרנסה כושלים, קשה לנהל את ענייני הציבור בראש שקט. כאשר השאיר אחריו העסקן ילד חולה וכואב השוכב בבית, אין ראשו פנוי לחיי הקהילה. נמצא כי כאשר אנחנו מתפללים על אלו העוסקים בצורכי ציבור באמונה, כי הקדוש ברוך הוא יסיר מהם כל נגע ומחלה, וירפא לכל גופם, אין זו תפילה כי יקבלו את שכרם. גם כאשר אנו שווים ומבקשים כי הקדוש ברוך הוא ישלח הברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, אין כוונתנו אלא שיזמנו לידם את כלי המלאכה המתבקשים לכל מי שמבקש לעסוק בצורכי ציבור, בריאות והצלחה, המביאים את שלוות הנפש. אין זה שכר, אלא בחינת כלי אומנות. ומלבד זאת, אנחנו מבקשים כי הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם באמונה. מבקשים ומאמינים כי שכרם של אלו לא יקופח. שיחתו המופלאה של רבי רחמיאל קרם שליטה, במתק שפתיים, בלשון אמן, ועליו נאמר גם כן, וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם, ויסלח לכל אבונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אמן כן יהי רצון. ערב שבת קודש פרשת בו תשפ"א, הגענו אל פרק השינון, הסיכום והחזרה, הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר. אתמול בסיום השיעור, סיימנו ללמוד את דף סמך א' במסכת פסחים, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, פסח שנשחט קודם לחצות עוד לתמיד של בין הארבעים, האם כשר? התשובה קודם לחצות פסול וקודם לתמיד כשר, אבל צריך שיבחשו בדמו, ימרסו את דמו בינתיים שלא ייקרש. שאלה שנייה, פסח שנשחט שלא למינויו, מניין שמעכב ופסול והתשובה? נאמר בפסוק במכסת ותחוסו, ששנה עליו הכתוב פעמיים כדי לומר שמעכב. שאלה שלישית, מניין נלמד שצריך הפסח להישחט לאוכליו, ומניין שפסול בדיעבד והתשובה, שנאמר יש לפי אוכלו תחוסו, ומדעוקש למינויים נלמד שמעכב. שאלה רביעית, מה דינו של פסח ששחטו למולים על דת לזרוקו להרעילים או שזרקו להרעילים? התשובה אם שחטו על דת לזרוק להרעילים לרב חיסדא פסול ולרבא כשר. אבל אם זרקו להרעילים גם לרב חיסדא אינו פסול שאין מחשבת שלא לאוכליו בזריקה. שאלה חמישית. למה היא נפקמינה אם משווים מחשבת הרעילים למחשבת תומה או למחשבת חוץ לזמנו? והתשובה כששחט למולים ולהרעילים אם הוא כתומה כשר ואם כחוץ לזמנו פסול. והשאלה האחרונה על דף סמך א', מה לומדים מהפסוק וזאת חוקת הפסח? והתשובה, לרבא שאין מחשבת הרעילים פוסלת בזריקה, ולרב חיסדא שבזריקה אפילו למולים ולהרעילים פסול, ולרב אשי שבין בשחיטה ובין בזריקה למולים ולהרעילים כשר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף סמך א' במסכת פסחים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ט' בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת בו. עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים סמך ב' וסמך ג' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ב' עמוד א', בשורה השביעית, ומשאלת הגמרא, ומייתלה לרב חיסדא אויל? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. התבהר שלדעת רבשי שורש המחלוקת בין רבא ורב חיסדא הוא בדין אויל, שלרב חיסדא ערל נחשב בר כפרה אויל ויכול למול את עצמו, ולכן פוסל משום שינוי בעלים, ורבא סובר שאין אומרים אויל, ואינו פוסל משום שינוי בעלים. לפי זה מקשה הגמרא סתירה בדעת רב חיסדא. מקשה הגמרא, ומייתלה לרב חיסדא אויל, וכי סובר רב חיסדא שאומרים שאויל והדבר יכול לעשות, דנים אותו כאילו נעשה, ולכן הרל נחשב בר כפרה, אויל ויכול למול עצמו? והיתמר הרי נאמר בבית המדרש, האופה מיום טוב לחול. האופה פת ביום טוב לצורך חול, כגון שגמר כבר סעודת יום טוב, ובוודאי שאין לו ולבני ביתו צורך בפת ביום טוב. רב חיסדא אמר לוקה, מכיוון שעשה מלאכה ביום טוב שלא לצורך אוכל נפש. ורבא אמר אינו לוקה, ומבאר את הגמרא את טעמיהם. רבא אמר אינו לוקה טעמו משום דאמרינן שאנחנו אומרים הועיל ואימה כללי. אם הזדמנו לביתו אורחים שירצו לאכול פת זו ביום טוב, חזי לי. תהיה הפת ראויה לו לתת לאורחיו לאכול בו ביום, השתנה מחזי לי. גם עכשיו שאין אורחים, נחשב הדבר כאילו שהפת ראויה לו ליום טוב ולא לקי, ולפיכך אינו לוקה שהרי הוא כאופה ליום טוב עצמו. ותוסות לאל בדף ממבב עמוד בדיבור המתחיל רבה אמרו שאומנם אם הפס סמוך לשקיעת החמה של יום טוב שבוודאי לא יספיק לתת לאורחים ביום טוב, גם רבה מודה שלוקה. ואומר המהרש"ל בדעת התוספות שלא אמר רבה דין הועיל, אלא בזמנם שהיו רגילים אורחים לבוא ביום טוב, אבל בזמננו שאין אורחים רגילים לבוא, אין אומרים הועיל לעניין הזה. ורב חיסדא אמר לוקה טעמו משום שהוא סובר, לא אמרין אנו הועיל, אין אנו אומרים את הסברה של הועיל, ומכיוון שעכשיו אין לו אורחים ואין הפת ראויה לו, הרי זה אופה ביום טוב שלא לצורך. ואם לבסוף באו אורחים ביום טוב, מודה רב חיסדא שאינו לוקה, שהרי התברר שהייתה מלאכתו לצורך יום טוב, אומר המאירי. הרי שמבואר כאן שלפי רבא אומרים הועיל, ולפי רב חיסדא לא אומרים הועיל. ואילו רבה שפירש את שיטתם בעניין ערל להפך, ומבאר את הגמרא מדוע הקושייה היא רק על שיטת רב חיסדא, בישלמה דרבא דרבא לא קשיא. דבר זה מובן שאי אפשר להקשות סתירה מדברי רבא בעניין ערל שלא אומרים הועיל. על דברי רבא בעניין אופה מיום טוב לחול, שהוא סובר הועיל, משום שיש לחלק בין הנידונים. אחא במחוסר מעשה, כאן בעניין ערל, אם ירצה לתקן את עצמו הוא צריך לעשות מעשה מילה, ולפיכך אין אומרים בו הועיל. התם דלא מחוסר מעשה, אבל שם בעניין האופה ביום טוב, שכדי שתהיה הפת ראויה, אינו צריך לעשות מעשה, אלא האורחים באים מעצמם, והזמנת אורחים אינה נחשבת מעשה. סובר רבא שאומרים הועיל, אלא דרב חיסדא דרב חיסדא קשיא, אבל על רב חיסדא קשה, דבריו סותרים זה לזה, שהרי אף באופה ביום טוב שאינו מחוסר מעשה, אינו סובר הועיל, ואם כן כיצד לעניין ערל שהוא מחוסר מעשה, הוא סובר שאומרים הועיל. תרץ את הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה, אין סתירה בדבריו של רב חיסדא. משום, דחילית לה לרב חיסדא הועיל, איכן סובר רב חיסדא שלא אומרים הועיל לכולה, דווקא במקום שסברת הועיל באה להקל, כגון לגבי האופה ביום טוב, שאם נאמר הועיל וראוי לאורחים, אנו מקהילים עליו ופותרים אותו ממלכות, באופן זה סובר רב חיסדא, שאין להקל. אבל כשהנידון אינו לחומרה, כגון בחשב לזרוק את הפסח לשם ערל שאינו מנוי, שאנו דנים להחמיר ולפסול את הפסח, מדין שינוי בעלים, משום שהערל נחשב בר כפרה, מטעם הועיל שיכול למול את עצמו, איתלי באופן זה סובר רב חיסדא שיש להחמיר ולומר הועיל. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל, כי ליתלי לכולה, שרב חיסדא סובר שבוודאי מדאורייתא לא אומרים את הכלל של הועיל, שכן מדאורייתא אין מקום לחלק בין חומרה לבין כולה, אלא שמדרבנן אומרים הועיל לחומרה. אין להקשות שאם מדאורייתא הפסח כשר, איך מחייבים אותו להביא קורבן נוסף, שהרי זה מביא חולין לעזרה, כי מכיוון שחכמים פסלו את שחיטת הפסח, שוב אינו זורק את הדם, שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, וממילא הוא נפסל ויכול להביא קורבן אחר. בברייתא ליל בדף סמך א' עמוד ב', בתוך דברי המסע ומתן בדין מקצת אורלה, דהיינו ששחט את הקורבן לשם הרעילים ומולים, ניסה התנא ללמוד את אורלה מתומה, מה מקצת תומה אינה פוסלת, אף מקצת אורלה אינה פוסלת. כעת מבררת הגמרא באיזה מקצת תומה מדובר. אמר למרזות רבי דרב מרי לרבינה, קטני שנינו בברייתא הועיל ואורלה פוסלת בפסח ותומה פוסלת בפסח. מה תומה לא עשה במקצת תומה ככל תומה? אף אורלה לא עשה במקצת אורלה ככל אורלה ואינה פוסלת, אלא אם כן חשב רק לשם הרעילים. מברר מרזוטרא, אי תומה היחידה מתומה זו שרצה תנא ללמוד ממנה לאורלה? באיזה תומה מדובר? אילא אם בתומת גברי, אם נאמר שמדובר בתומת האנשים המנויים על הפסח, ומהי, מה הפירוש לפי זה במה שאמר התנא לא עשה במקצת תומה ככל תומה? הפירוש הוא דאי איקה, שאם יש בבני החבורה המנויים על הפסח ארבעה וחמישה גברי, ארבעה וחמישה אנשים תמאין, וארבעה וחמישה גברי טהורין, וארבעה וחמישה אנשים טהורים, ושחט את הפסח לשם כל בני החבורה, לא פסלי לו תמאין לטהורים. אין המחשבה אודות התמאין פוסלת ומעכבת את הטהורים מלצאת ידי חובתם. ומכאן בא התנא ללמוד שהוא הדין במקצת אורלה, שאם שחט לשם הרעילים ומולים, אין הפסח נפסל. אם כן קשה, מה הוא צריך התנא ללמוד אורלה מתומה? גבי אורלה נמי, הלא פסלי, הרי לגבי אורלה גם כן הדין כך שאינה פוסלת במקצת. דתנן, הרי שנינו במשנתנו, שהשוחט את הפסח למולין ולהרעילים, כשר. כלומר, הרי גם בתאומת אנשים לא מפורש בתורה שמקצתה אינה פוסלת, אלא שלמדנו זאת במשנתנו, ובאותה משנה גם למדנו שמקצת אורלה אינה פוסלת, ואם כן, מה ישנה? במה שונה מקצת תאומה דפשיט עלי, שפשוט לתנה שאינו פוסל, ומה ישנה במה שונה מקצת אורלה דמספק עלי, שמסתפק בו התנה? הרי כשם שהתנה מסתפק במקצת אורלה מניין למדנו מן התורה שאינו פוסל, כך יש לו להסתפק בדין מקצת תאומה. השיב לו רבינה, אלא צריך לפרש שהברייתא מדברת בתאומת בשר. דהיינו שבשר הפסח נטמע. ומה אם הפירוש לא עשה במקצת תאומה ככל תאומה? דהילו איתם אחד מאיברים, שאם נטמע אחד מאיברי הזבח שאינו מחובר לשאר האיברים, כגון שנטמעו המעיים שהם ניצלים לבדם בתנור ואינם מחוברים לכבש, כי אם העבר מחובר לזבח, לא ייתכן שנטמעו לבדו, כי מכיוון שהוא מחובר, התאומה עוברת לכל הזבח. אבל אם נטמע אחד מאיברי הזבח שאינו מחובר לשאר האיברים, כגון שנטמעו המעיים שניצלים לבדם, היידי טמאי שרפין עלי ואידך אכלין עלי. עבר זה שנטמע אנחנו שורפים, ואת שאר הקורבן שלא נטמע אנחנו אוכלים. ואנחנו לא אומרים שאם נטמע מקצתו נפסל כולו. דין זה של מקצת תאומת בשר היה פשוט לתנה. ומכאן באה תנה ללמוד בבניין אב, ושהוא הדין במקצת מחשבת אורלה שאינה פוסלת את כל הזבח. וברר את הגמרא אם ניתן לפרש את המשך הברייתא בתאומת בשר. חזר מר זוטרא והקשה, במה יוקמת, במה העמדת את הברייתא בתאומת בשר? אם כן, אים הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא. שלאחר שניסה התנא לדחות את הלימוד של אורלה מתאומה, ושאל שמה נלמד את אורלה ממחשבת זמן, מפיגול שהיא פוסלת אפילו במקצת, חזר התנא והשיף שעדיף יותר ללמוד את אורלה מתאומה. וזאת למה? משום שדנים אנו דבר שפסולו אינו נוהג בכל הזבחים, דהיינו פסול אורלה, מדבר שפסולו גם כן אינו נוהג בכל הזבחים, דהיינו פסול תאומה. ואל יוכיח זמן שפסולו נוהג בכל הזבחים, ואינו דומה למחשבת אורלה. ומברר מר זוטרא, ומה היא תאומה? באיזה תאומה מדובר כאן בסיפה? הנה, מה אם לומר שמדובר בתאומת בשר? המים, מדוע אמר התנא שאינו נוהג בכל הזבחים? וכי מצינו בשר זבח תמה שמותר באכילה? אלא פשיטה, אלא פשוט הדבר, שכאן דיבר התנא בתאומת גברי. ומה אם מה הפירוש שאינו נוהג בכל הזבחים? דהילו בכל הזבחים הרל ותמה שאינם יכולים להיכנס לעזרה, משלחין את קורבנותיהם על ידי אחרים להקריבן, ואף שהרל ותמה אינם יכולים לאכול מן הקורבן, אין זה מעכב, מפני שעיקר הקורבן הוא הכפרה ואכילת הבעלים אינה מעכבת. ורבינו חננאל מוסיף שהרל ותמה אינם גרועים יותר מן הנוכרי שרשאי לשלוח קורבנות לבית המקדש, למרות שאינו ראוי לאכול מן הבשר. ואילו בפסח, הרל ותמה אין משלחים פסחן ביד אחרים להקריבן, לפי שבפסח אכילת הבעלים מעכבת, כנאמר, איש לפי אוכלו, ומכיוון שאין התמה והרל יכולים לאכול, אין מקריבים עליהם. מסיים מר זוטרא את הקושייה, נמצא לדבריך, שברישא כשהברייתא באה ללמוד אורלה מתאומה היא מדברת בתאומת בשר, ואילו בסיפא כשמבאר את הברייתא מדוע יש ללמוד אורלה מתאומה ולא מפיגול, היא מדברת בתאומת גברי. ואיך ייתכן לפרש כך? מתרץ את הגמרא, אמר לי רבינה, אין, כן. אכן ברישא מבקש התנא ללמוד את אורלה מתאומת בשר, ובסיפא כשהוא בא להסביר מדוע יש ללמוד את אורלה מתאומה, הוא אומר סברה ששייכת בתאומת אנשים, ואין זה קשה, משום ששם תאומה כפריך, כוונת התנא לפרוך, שאורלה דומה יותר לתאומת בשר מאשר לזמן, משום שבשם הכולל של פסול תאומה מצינו דין שאינו נוהג בכל הזבחים. דהיינו בתאומת אנשים, וגם פסול אורלה אינה נוהגת בכל הזבחים, ועל יוכיח זמן שלא מצינו בו דבר שאינו נוהג בכל הזבחים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, והיא באה את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. סיפא נמי, גם בסיפא מדובר בתאומת בשר. ומה אימה הפירוש שאינו נוהג בכל הזבחים? אין הכוונה שבשאר הזבחים מותר לאכול בשר תמה, אלא שפסול תאומת בשר אינו נוהג בכל הזבחים כמו שהוא נוהג בפסח. דהילו בכל הזבחים שנטמעו קודם זריקה, שנינו להלן בדפיין זין עמוד ב', בין שנטמע כל החילב ובשר קיים, ובין שנטמע כל הבשר וחילב קיים, זורק את הדם. כי בשביל לזרוק את הדם די לנו אם נשאר או כזית בשר או כזית חילב. וזוהי שיטת רבי יהושע שם, כי לשיטת רבי אליעזר גם אם לא נשתייר לו חילב ולא בשר, זורק את הדם. ואילו בפסח אינו כן, אלא שאם נטמע חילב ובשר קיים, זורק את הדם, אבל אם נטמע כל הבשר ורק החילב קיים, אינו זורק את הדם, מפני שהפסח עיקרו לאכילה, ולפיכך אם לא נשאר בו כזית בשר לאכילה, אין זורקים את הדם. ולפיכך אפילו רבי אליעזר שסובר שבכל הזבחים גם אם לא נשתייר לא בשר ולא חלב זורק את הדם, מודה בקורבן פסח שאם אין בשר לא יזרוק את הדם. הרי שמצינו שדין תומת בשר בפסח שונה משאר הזבחים. מקשה עכשיו הגמרא מהמשך דברי הברייתא, במה יוקימת? במה עמדת את הברייתא? בתומת בשר. אם כן, אימא סייפה, אמור ובאר את הסייפה של הברייתא. התנא חוזר ושואל שיש גם טעם מדוע עדיף ללמוד את עורלה ממחשבת זמן, מפיגול ולא מתומה. לפי שדנים אנו דבר שלא הותר מכללו, דהיינו ערל שאסור הוא בפסח ולא מצינו בשום אופן שהוא הותר מכלל האיסור הזה, מדבר שלא הותר מכללו, דהיינו ממחשבת זמן, מפיגול, שאיסור אכילה לאחר זמנו לא הותר בשום קורבן, ואל תוכיח תומה שהרי הותרה מכללה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך, והיא אינה דומה לעורלה בזה. מבררת הגמרא במאי, באיזו תומה אמר התנא שהיא הותרה מכללה שיש בה יוצא מן הכלל, ומותר להקריבה בתומתה. אילי מה אם נאמר שמדובר בתומת בשר, ועל זה אמר התנא שתומת בשר הותרה מכללה, דהיינו שהותר אכילת הבשר בתומה, אי אפשר לומר כן. שהרי איך הותרה, איכן מצינו שהותרה מכללה, איפה יש יוצא מן הכלל ומתירים תומת בשר? הרי גם קורבן ציבור שדוחה תומה, אין זה אלא שמותר להקריבו בתומה, כשרוב הציבור תמאים. אבל אין בשרו נאכל בתומה, כמבואר במשנה לקמן, בדפיין ו' עמוד ב', אלא פשיטה, אלא פשוט הדבר שבסיפה מדובר בתומת גברי, בתומת האנשים, לא תומת הקורבן, אלא תומת המקריבים. ואיך, איכן מצינו שהותרה מכללה, איפה הם מצינו שיש יוצא מן הכלל ואפשר להקריב בתומה? בציבור, שאף שיחיד תמה אינו רשאי להקריב קורבן פסח, רוב הציבור שנתמאו רשאים להקריב קורבן פסח ולזרוק את דמו בעודם תמאים. כי נאמר בעניין מצוות פסח שני, איש איש כי יהיה תמה, דורשת הגמרא לקמן בדף סמכוו עמוד ב', מהכתוב איש, איש יחיד נדחה לפסח שני, אבל ציבור אינו נדחה לפסח שני, אלא הם מקריבים בתומה בזמן הפסח הראשון. מסיימת הגמרא את הקושייה, נמצא שהרישה של הברייתא שבאה ללמוד עורלה מתומה מדברת בתומת בשר, ואילו בסיפה של הברייתא, שדוחה התנא שנלמד עורלה מזמן ולא מתומה, מדובר בתומת גברי. ואיך ייתכן לפרש כך? וכעת סברה הגמרא שמה שהותר להקריב קורבן פסח בתומה בציבור, היינו רק שאם הבעלים תמאים, מותר להקריב עבורם קורבן פסח, אבל אסורים הם לאכול ממנו, שאם יאכלו יתמה בשר, ולא הותרה תומת בשר בפסח. אז אם כן צריך לומר שלמרות שלעולם אין הפסח כשר אלא אם כן ראוי לאוכלו, גזירת הכתוב היא בפסח שבא בתומת ציבור, שאף אם כולם תמאים ואין אפילו אחד שיכול לאכול את הפסח, מכל מקום הוא כשר. תרץ את הגמרא, אין, כן, אכן ברישא מבקש התנא ללמוד את עורלה מתומת בשר, ובסיפא כשהוא בא לדחות שעדיף ללמוד עורלה מזמן, מפיגול ולא מתומה, הוא פורך מסברה השייכת בתומת אנשים, ואין זה קשה. משום ששם תומה כפריך, כוונת התנא לפרוך שעורלה דומה יותר לזמן מאשר לתומת בשר, זאת משום שבשם הכולל של פסול תומה מצינו דין שהותר מכללו, דהיינו בתומת אנשים, ואילו בשם עורלה ובשם זמן לא מצינו שום דין שהותר מכלל איסורו, ולכן עדיף ללמוד את עורלה מזמן ולא מתומה. והיא באה את אימא אומרת הגמרא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך בתירוץ אחר, לעולם הברייתא כולה מדברת רק בתומת בשר, ואיך הותרה? מה ששאלת, איכן מצינו שהותרה אכילת בשר בתומה? מצינו זאת בתומת קורבן פסח. דתנן, שנינו במשנה לקמן, בדף עין וו עמוד ב', פסח הבא בתומה, כגון שהיו רוב הציבור תמאים שמותר להקריב את הפסח בתומה, וממילא בשר הפסח נטמא במגעם, הרי הוא גם נאכל בתומה, ואינו כשאר הקורבנות הבאים בתומה שאינם נאכלים, משום שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. עיקר מצוות הקרבת קורבן הפסח, זה משום האכילה, שנאמר בפרשת הקרבת הפסח, איש לפי אוכלו. לפיכך, כשהתירה התורה להקריבו בציבור בתומה, על כוחך, שעל דת לאוכלו, התירה. לאי להתבהר שרבה שיפרש בדעת רב חיסדה, שהשוחט פסח על מנת שיתכפרו בו הרעילים שאינם מנועים בזריקה, פסול משום שינוי בעלים. לפי שערל נחשב בר כפרה, הועיל ויכול למול עצמו, וסובר רב חיסדה, שאומרים הועיל לחומרה. מקשה הגמרה על דבריו מברייתא. מיטיב רבונה בריידר אבי יהושע. שנינו בברייתא, הפסח שעברה שנתו כגון שנולד עשה בשנה שעברה לפני ראש חודש ניסן, והמאירי כתב שמדובר כגון שנולד קודם י' בניסן דאשתקד, והפרישו לפסח אבל לא הקריבו. ומדובר דווקא שהקדישו לשם קורבן פסח קודם שעברה שנתו, כי אם הקדישו לאחר שעברה שנתו, אינו קרב בעצמו לשלמים אלא יראה עד שיסתאב כמבואר במשנה לקמן בדף צד זין עמוד ב'. אם כן, נולד עשה בשנה שעברה לפני ראש חודש ניסן והפרישו לקורבן פסח, אבל לא יקריבו, וכעת בשנה זו אינו קשר עוד להקרבה, שהפסח אינו ראוי אלא בשנתו הראשונה, שנאמר בו בספר שמות פרק י' ב' פסוק ה' זכר בן שנה, וכיוון שאינו ראוי לפסח, דינו שנעשה שלמים, שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך צון ובקר, והרי אין פסח בא מן הבקר אלא רק מן הכבשים ומן העיזים, אלא הפירוש שמותר הפסח יהיה לדבר שבא מצון ובקר, דהיינו שלמים שהם קשרים לבוא מן הצון ומן הבקר, זכר ונקבה. כך הגמרא לקמן בדף עין עמוד ב'. ובמסכת זבחים בדף ח' עמוד ב' הובאה דרשה נוספת שאף פסח קודם זמנו הוא קורבן שלמים, שנאמר, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם, דבר הבא מן הצון, כלומר פסח שקשה רק מן הצון, יהיה לזבח שלמים. אם כן, הפסח שעברה שנתו, כפי שהסברנו, נולד עשה בשנה שעברה לפני ראש חודש ניסן והפרישו לפסח אבל לא יקריבו, וכעת בשנה זו אינו קשר עוד להקרבה שהפסח אינו ראוי לה בשנתו הראשונה, וכיוון שאינו ראוי לפסח דינו שנעשה שלמים, ושחתו בזמנו ביום 14 בניסן של שנה זו לאחר חצות שהוא זמן הקרבת קורבן הפסח לשמו, שחת זאת לשם קורבן פסח, שמכיוון שעברה שנתו נעקר ממנו דין פסח ונהפך להיות שלמים, ונמצא שהוא שוחט שלמים לשם פסח. וכן השוחט זבחים אחרים לשם פסח, כגון ששחט עולה או שלמים לשם פסח בזמנו ביהודה לתבניסן לאחר חצות שהוא זמן הקרבת קורבן הפסח. רבי אליעזר פוסל לפי שהוא סובר שכל זבח שנשחט לשם פסח בזמן פסח, פסול. ורבי יהושע מכשיר משום ששנינו במסכת זבחים, במשנה הראשונה במסכת, שכל הזבחים שנסבחו שלא לשמן, כשירים. אלא שאף שהקורבן כשר לא יצא בו בעל עבידי חובתו וצריך להביא קורבן אחר. ובמסכת זבחים בדף י' א' עמוד א' מובא טעמי המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר. שהנה שנינו שם במסכת זבחים שקורבן פסח שונה משאר הזבחים שהמשכתו שלו לשמו פסול. סובר רבי אליעזר שכשם שהפסח שנשחט בזמנו לשם שלמים פסול, גם שלמים שנשחטו לשם פסח בזמנו פסולים. והוא לומד זאת מקל וחומר. ומה הפסח שמותר הפסח, זאת אומרת מה שנותר מן הפסח קרב שלמים, כלומר פסח שנותר ולא הוקרב בזמנו, הרי הוא קרב בשאר ימות השנה לשם שלמים, ואף על פי כן המשכתו בזמנו לשם שלמים פסול, שלמים שאין מותרם קרב לשם פסח, אינו דין שמשכתם לשם פסח בזמנו פסולים. אילו רבי יהושע שמכשיר למד זאת גם כן מקל וחומר, ומה הפסח שלו בזמנו שמי קריבו לשמו פסול, כפי שלמדנו לאל במשנה בדף סמך א' עמוד א', שאם יקריב את הפסח קודם חצות פסול, מכל מקום אם יקריב שלמים לשמו כשר, כמו שמבואר בהמשך הגמרא שרב לזר מודה בזה שהשוחט שלמים לשם פסח שלו בזמן הפסח כשר, פסח בזמנו שכשר לשמו אינו דין שאם יקריב שלמים לשמו שכשר, מדקדק רבונה, טעמה בזמנו, עד כאן לא פוסל רב לזר אלא בשוחט שלמים לשם פסח בזמן הקרבת הפסח, השלו בזמנו, אבל השוחט שלמים לשם פסח בשאר ימות השנה שאינו זמן הקרבת פסח, מודה רבי אליעזר שקשר, כמפורש בברייתא שלא נחלקו אלא בזמנו. ומכאן קשה על רב חיסדא הסובר שלחומרה אומרים הועיל. והמאי, מדוע השוחט שלמים לשם פסח שלא בזמנו קשר לרבי אליעזר? נעימה נאמר, שהועיל והשוחט שלמים לשם פסח בזמנו פוסל, אף השוחט שלא בזמנו נמי גם כן פוסל, שמכיוון שאם היה ממתין ושוחטו בזמנו לשם פסח היה נפסל, אף עכשיו ששחטו שלא בזמנו יחשב כאילו נשחט בזמנו ויפסל הקורבן. וכמו שאמר רב חיסדא לעניין החושב לשם ערל שאינו מנוי, שמכיוון שיכול למול עצמו הרי הוא נחשב כבר עכשיו כמהול, והפסח שנזרק עבורו פסול. תרץ את הגמרא אמר רב פאפא שאין יעתם, שונה הדבר שם בשוחט שלמים לשם פסח, ומודה רב חיסדא שאין אומרים בו הועיל. משום דאמר קרא נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק זך, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. דורשים מהמילה הוא שיהיה הפסח בהווייתו, כלומר שיקרב לשמו. ובא כתוב למעט לא הוא לשום אחרים, שלא יקרב הפסח לשם זבחים אחרים, ולא זבחים אחרים יקרבו לשמו, אלא יקרב דווקא פסח לשם פסח. ואף שטעמו של רבי אליעזר הוא מקל וחומר, צריך לפרש שקל וחומר מלמדנו כיצד לדרוש את הפסוק, שלולי הקל וחומר היינו סבורים שהפסוק לא בא ללמדנו, אלא ששוחט פסח לשם אחרים בזמנו פסול. אבל מכיוון שיש קל וחומר לפסול גם בשוחט אחרים לשמו, לכן מסתבר לפרש את הדרשה מהמילה הוא שבא למעט גם את השוחט אחרים לשמו. ומתוך כך ששני הדינים נלמדים מאותו כתוב והוקשו זה לזה, אנו למדים למעט שהשוחט לשם אחרים אינו פוסל אלא בזמנו, אבל שלא בזמנו כשר, כמו השוחט פסח לשם אחרים שלא בזמנו כשר. כך תוספות בדיבור המתחיל שאין יעתם. ומכיוון שממקום אחד למדנו גם לפסול פסח הקרב לשם אחרים וגם לפסול אחרים הקרבים לשם פסח, יש לנו להקישם זה לזה ולומר שדווקא בזמנו בי"ד בניסן שהוא הפסח פסול לשום אחרים, אף אחרים פסולים לשמו אם נשחטו לשם פסח, אבל בשאר ימות השנה שלא בזמנו של הפסח, שהוא הפסח כשר להקריבו לשום אחרים, כדין פסח בשאר ימות השנה שמקריבים אותו לשם שלמים, אף אחרים כשרים אם נשחטו לשמו. וכאן לימדנו הכתוב שאין אומרים סברת הועיל לפסול בשוחט שלמים לשם פסח שלא בזמנו. עכשיו בסוגיה שלפנינו התבאר טעם החילוק בין אם שחט במחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו שהקורבן כשר, כמו שנאמר במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א', לבין אם שחט במחשבת לשמו ושלא לשמו שהקורבן פסול, כמו שנאמר במשנה לאל בדף נ"ט עמוד ב'. בתחילה מביאה הגמרא מעשה שבמהלכו נשאלה השאלה הזו. אומרת הגמרא, רבי סמלאי אתא לקמיה דרבי יוחנן, רבי סמלאי בא לפני רבי יוחנן, אמר לי רבי סמלאי לרבי יוחנן, ניתנה לי מר ספר יוחסין, שני לי ברייתא עוסקת בספר דברי הימים, וכינה את הברייתא הזו ספר יוחסין, משום שמפרשת את ספר דברי הימים העוסק בסדר השתלשלות הדורות, לפי יחוסי השבטים ומשפחותיהם. אמר לרבי יוחנן לרבי סמלאי, מאיחנת, מאיחן מוצאך? אמר לרבי סמלאי, מלוד. הוסיף רבי יוחנן ושאל אותו, ואיחן מוטבח? איחן מושבך? איחן אתה דר? השיבו רבי סמלאי, בנהרדה. אמר לרבי יוחנן לרבי סמלאי, אין נידונין, אין שונין ספר יוחסין לא ללודים ולא לנהרדאים, לפי שהם אינם מיוחסים. וכל שכן דעת, כל שכן אתה רבי סמלאי, מקום הוצאך מלוד ומוטבח בנהרדה, ומושבך בנהרדה, ודאי איני יכול לשנות לך את ספר היוחסין. החתם סופר מביא את הגמרא במסכת קידושין בדף עין עמוד ב', שבנהרדה התערבו עבדי בית חשמונאי וגם עבדיו של פשחור בן נעימר שהיה בימי ירמיה, וסובר רבי יוחנן שאין שונים דברי תורה אלא למיוחסים שבישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב לקהילת יעקב ולא לקהילת עבדים. כותב רשי בפירוש הראשון שרבי יוחנן אמר זאת משום שביקש לדחותו מעליו, ובתלמוד הירושלמי מבואר שרבי סמלאי ביקש מרבי יוחנן שלמדו דברי אגדה, ורבי יוחנן ישיבו שמסורת בידו מאבותיו שלא ללמד אגדה לא לבבלי ולא לדרומי, לפי שהם גסי רוח ומעוטי תורה, ורבי סמלאי היה בבלי שבא מן הארדה וגר בדרום, דהיינו בלוד. ובהערות של הרב אלישיב ביאר על פי הירושלמי, שבברייתא הזו של דברי הימים היו הרבה דברי אגדה ובהם סודות ודברים עמוקים, ורבי יוחנן סבר שאינם ראויים ללומדם. אומרת הגמרא, קפיה כפר רבי סמלאי את רבי יוחנן בדברים, והירצי עד שהתרצה רבי יוחנן ללמדו. אמר לרבי סמלאי לרבי יוחנן, נתנאי נשנה את ספר יוחסין בתלת הירח בשלושה חודשים. שקל קל הפתק בי, נטל רבי יוחנן גוש אפר והשליך עליו. רבי נוחנן אל פירש הגמרא משתמשת בלשון משל והכוונה שגער בו. אמר לי רבי יוחנן, ומה ברוריה דביתו דרבי מאיר, אשתו של רבי מאיר, ברתי דרב חנינה בן טרדיון, שהייתה ביתו של רב חנינה בן טרדיון, דתניה תלת מאה שמייתתה ביומה, שהייתה שונה 300 שמועות ביום מתלת מאה רבבתה, מ-300 רבנים, ואפילו האחי שהייתה כה חכמה לא יצתה ידי חובתה בתלת שנין, לא הספיקו עבורה 3 שנים כדי לשנות ספר יוחסין, ואת אמרת בתלת הירחי, אתה רוצה ללומדו בשלושה חודשים? ממשיכה הגמרא לספר כי שקיל ואזיל, כשהתחיל רבי סמלאי לצאת מלפני רבי יוחנן, אמר לי לרבי יוחנן, רבי, מה טעם החילוק בין פסח שנשחט לשמו ושלא לשמו שפסול, כאמור ליל בדף נ"ט עמוד ב', לבין מחשבת לאוכלה ושלא לאוכלה, ששנינו במשנתנו שקשר? אמר לי, השיב לו רבי יוחנן, הועיל וצובה מרבננת, הועיל והנחת תלמיד חכם תא ואי מלך בו ואומר לך טעם החילוק. שבארבעה דברים חמורה יותר מחשבת לשמו ושלא לשמו מאשר מחשבת לאוכלה ושלא לאוכלה. א', לשמו ושלא לשמו פסולו בגופו. המחשבה על גופו של הקורבן, אבל לאוכלה ושלא לאוכלה, אין פסולו בגופו אלא מחשבתו על אוכלי הקורבן. ב', לשמו ושלא לשמו אי אפשר לברר איסורו. לא שייך לחלק את הבהמה ולומר, זהו חלק של לשמו וזהו החלק שלא לשמו, משום שהמחשבה היא על השחיטה שתיעשה גם לשם קורבן אחר. אבל לאוכלה ושלא לאוכלה אפשר לברר את איסורו. שכן, המחשבה היא על הבשר שיוכלו ראויים ושאינם ראויים, והרי הבשר ניתן לחלקו שצד זה יוכלו ראויים, וצד זה הוא חלקם של אינם ראויים. ג' לשמו ושלא לשמו ישנו בארבע עבודות, שאם חשב באחת מארבע עבודות של הקורבן, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, מחשבת שלא לשמו נפסל הקורבן. מחשבת שלא לשמו שפוסלת בשחיטת הפסח, למדו במסכת זבחים בדף זין עמוד ב' מהפסוק, ואמרתם זבח פסח שתהיה זביחתו שחיטתו לשם פסח. ושאר עבודות למדו מהפסוק, ועשית פסח על השם אלוקיך, שיהיו כל עשיותיו לשם פסח. אבל לאוכלה ושלא לאוכלה, ואינו בארבע עבודות, שאין מחשבת שלא לאוכלה פוסלת, רק בשחיטה. ולמדו זאת מהפסוק, איש לפי אוכלו, תחוסו על עשה, תחוסו לשון שחיטה, כמבואר לאל בדף סמך א' עמוד א'. ודלת, לשמו ושלא לשמו, ישנו בקורבנות ציבור כבקורבנות יחיד. ואילו לאוכלה ושלא לאוכלה, ואינו שייך בקורבנות ציבור כביחיד, שאין מחשבת אכילה פוסלת אלא בפסח. שהרי מחשבת שלא לאוכליו נלמדת ממה שנאמר, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. בפסוק זה נאמר רק בקורבן פסח. מביאה הגמרא דעה נוספת במניין החילוקים. רב אשי אמר אין ביניהם אלא 3 חילוקים, שכן הטעמים פסולו בגופו ואי אפשר לברר איסורו חד המילטאי. דבר אחד הם, דמה טעם שאמר שלשמו ושלא לשמו הוא פסולו בגופו? משום די אפשר לברר איסורו, שכיוון שאי אפשר לברר את איסורו, לכן זה נחשב כאילו הפסול בגוף הבהמה. אמנם, אילו היה אפשר לברר את איסורו, לא היה נחשב פסולו בגופו, שכן הפסול הוא במחשבה ולא בגוף הבהמה. כמבואר לאל בדף סמך א' עמוד א', שאף שלא לשמו אין פסולו בגופו אלא במחשבה. ואילו רבי יוחנן לא מדקדק בזה וסובר שאף זה נחשב פסולו בגופו. כך תוספות בדיבור המתחיל, פסולו בגופו. אגב, שהוזכר לאל ספר יוחסין מתאר את הגמרא את חשיבות הספר הזה. אמר רמי בר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, יום שנגנז, יום שנשתכח. ספר יוחסין תשש כוחן של חכמים בתורה וקעה מאור עיניהם שנגנזו מהם טעמי התורה שהיו בו. ומר זוטרה מביא דוגמה לחשיבות ספר יוחסין. אמר מר זוטרה, בין עציל לעצל, א' צדי למד, על הפרשה בדברי הימים שתחילתה הוא לעציל שישה בנים, וסופה אי לבני עצל, תעינו 400 גם לידי דרשה. דרשו בספר יוחסין הרבה דרשות שאפשר היה למלות בהם מסע של 400 גמלים. בספר דברי הימים א' פרק ח' פסוק למד ח' כתוב, ולעצל שישה בנים ואלו שמותם, ומונה הפסוק את שמותיהם. וכן פסוק זה ממש נאמר גם בהמשך, בפרק ת' פסוק ממדלת, ובין שני פסוקים אלו יש פרשה גדולה עוסקת ביוחסים אחרים, ומבאר רשי שכוונת מר זוטרה כאן לכל הפרשה שבין שני הפסוקים הללו. עכשיו חוזרת הגמרא לדון בדברי משנתנו שהשוחט את הפסח למולים ולהרעילים כשר, משום שמקצת אורלה אינה פוסלת, ומביאה הגמרא שנחלקו תנאים בעניין הזה. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברית האחרים אומרים אם יקדים מחשבת מולים להרעילים כשר, אבל אם יקדים מחשבת הרעילים למולים, פסול. מבררת הגמרא את העמם של אחרים, מה ישנה, מה שונה אם יקדים מחשבת מולין להרעילים דקשר, משום דקולה אורלה בעינן. כדי לפסול את הפסח, צריך שהשחיטה תהיה רק לשם הרעילים, כפי שנתבהר לאל בדף סמך א' עמוד ב', ולקה, וכאן אין כולה אורלה, שחשב גם למולים. אם כן, גם אם יקדים הרעילים למולים נמי, גם יהיה קשר מאותו טעם שכולה אורלה בעינן ולקה, שרי לאחר שחשב מחשבת הרעילים, חשב מחשבת מולין. ומנסה הגמרא בדף סמך ג' לבאר את העמם של אחרים, למה אם נאמר, דקסברי אחרים אינה לשחיטה אלא לבסוף, וכדרבה, אחרים סוברים שאין השחיטה קרויה שחיטה אלא בסופה, והמחשבה שחושב בשעת השחיטה אינה מועילה, אלא אם חשב אותה בגמר השחיטה. כשיטת רבה שאמר זאת בדעת רבי מאיר, שאינה לשחיטה אלא לבסוף, ואחרים, היינו רבי מאיר. כמבואר במסכת הוריות בתפיות ג' עמוד ב' שאחרים זה רבי מאיר. ולמה קראו לו אחרים? משום מעשה שהיה, שרבן שמעון מגמליאל שהיה נשיא ישראל, תיקן משום כבוד הנשיאות שיהיה הבדל בין סדר העמידה לכבודו של הנשיא, לבין אב בית דין וחכם. כשנודע הדבר לרבי מאיר שהיה חכם ורבי נתן אב בית דין שלא היו באותו היום בבית המדרש, סברו להעבירו מהנשיאות על ידי ששאלו אותו שאלות על מסכת אוקצין שלא הייתה סדורה אצלו ולא יעידה להשיב, ונתגלה הדבר לרבן שמעון מגמליאל על ידי תלמיד ששמע את הרעיון הזה של רבי מאיר, וישב אותו תלמיד ושינן ופירש את המסכת מאחורי עלייתו של רבן גמליאל כדי שתהיה סדורה בידו. למחרת ביקשו ממנו שישנה להם את מסכת אוקצין, אבל לא עלה בידם לביישו. כשסיים רבן שמעון מגמליאל את השיעור, גזר עליהם שלא ייכנסו לבית המדרש, מפני שחשבו לביישו. והיו הם יושבים מחוץ לבית המדרש, ושלחו את קושיותיהם על השיעור בכתב. ומה שתירץ רבן שמעון מגמליאל תירץ, ומה שלא תירץ, היו הם מתרצים. אמר רבי יוסי בלשון תמיה, תורה מבחוץ ואנו מבפנים. אמר רבן שמעון מגמליאל שיחזירום, אבל כנס אותם, שלא יאמרו דבר הלכה בשמם, אלא יכנו את רבי מאיר בשם אחרים, ואת רבי נתן בשם יש אומרים. והגמרא מביאה איכן מצינו שרבה אמר כך, שאינה לשחיטה אלא לבסוף. דאמר רבה במסכת צבחים בדף למד עמוד א', עדיין היא מחלוקת. המחלוקת שנחלקו במסכת תמורה בדף חפי עמוד ב', רבי מאיר ורבי יוסי לגבי האומר, הרי בהמה זאת תמורת עולה תמורת שלמים. מי שהקדיש בהמה לקורבן, כגון לחטאת או לעולה או לשלמים, אסור לו להמיר את הבהמה הזו בבהמת חולין שלו, אף שהאמרה באמת לא תחול. דהיינו, לא לומר על בהמת חולין, הרי זו תחת זו, או הרי זו תמורת זו. כי נאמר בתורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם עבר על הדין ואמיר, חלה הקדושה על בהמת החולין, והרי שתיהן קודש. שנאמר, וממר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אז בן אדם שהמיר ואמר, הרי בהמה זו תמורת עולה תמורת שלמים, דעת רבי מאיר שיש לתפוס את הלשון הראשון, והרי תמורת עולה בלבד. דעת רבי יוסי היא שגם בגמר דבריו אדם נתפס, והרי תמורת שתיהן. ותראה הבהמה שיפול במום ותימחר, ויביא בדמי חצי העולה ובדמי חצי השלמים. אז המחלוקת ביניהם אינה רק באופן הזה, אלא גם באופן שאמר בהמה זו חצי התמורה עולה וחצי התמורת שלמים, שנתכוון מתחילה שיחולו שתי הקדושות גם של עולה וגם של שלמים, משום שאין טעמו של רבי מאיר בתמורת עולה ותמורת שלמים משום חזרה, דהיינו שהתכוון לחזור בו מדבריו הראשונים כשחזר ואמר הרי זו תמורת שלמים. רבי מאיר סובר שאינו יכול לחזור בו, אלא משום שהקדושה חלה לפי הסדר שמוציא מפיו. ולכן, מאחר שהקדים לומר חצי העולה, מתפשטת קדושת העולה על כל הבהמה. ודין זה של התפשטות הקדושה מקורו בברייתא במסכת תמורה בדף י"א עמוד ב', בעניין האומר על בהמה, רגלה של זו עולה. נחלקו התנאים עם הרגל לבדה קדושה, ומכיוון שחלה קדושה על הרגל, מתפשטת הקדושה בכל הבהמה. במה דברים אמורים כשהקדיש עבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל אם הקדיש עבר שהנשמה תלויה בו, כגון שהקדיש את ליבה של הבהמה, לדעת כולם אומרים שנתפשטה הקדושה בכולה, והמקדיש חציה, הרי הוא כמקדיש דבר שהנשמה תלויה בו. אי אפשר שתחול עליה עוד קדושת שלמים. ורב העביר ראיה לדבריו, וראייתו נשמחה על כך שרבי מאיר סובר אינה לשחיטה, אלא בסוף. וראייתו היא ממחלוקתם של רבי דב וחכמים במסכת צבחים בדף חפתת עמוד ב' לגבי מחשבת פיגול ופסול, שאם חשב בשעת השחיטה לאכול כזית בחוץ וכזית למחר, דעת חכמים שאינו פיגול, כיוון שיש כאן עירוב מחשבות של מחשבת חוץ לזמנו שמחשבת פיגול, ומחשבת חוץ למקומו שמחשבת פסול. ונאמר בפיגול לשון הרצאה לא ירצה, המלמדנו שפיגול אינו חל, אלא אם כן קרב הקורבן כמצוותו, ולא היה בו פסול נוסף מלבד מחשבת הפיגול. ודעת רב יהודה שהיא מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, הרי זה פיגול. ומפרש רבה שנחלקו בדין תפוס לשון ראשון. חכמים סוברים שאף בגמר דבריו אדם נתפס ויש כאן עירוב מחשבות, ורב יהודה סובר כדעת רבי מאיר שתפוס לשון ראשון. לפיכך רק מחשבת הזמן חלה, והרי זה פיגול. ואם כן מוכח שטעמו של האומר תפוס לשון ראשון אינו משום חזרה. שרי כשאומר כזית למחר וכזית בחוץ אינו חוזר מדבריו הראשונים. מכיוון שיש בה בהמה הרבה כזיתים. ואפשר הדבר שיחל כזית בחוץ וכזית למחר, ומכל מקום סובר רבי יהודה, שחלה מחשבת הפיגול בלבד, משמע שטעמו של רבי מאיר, משום שחלים הדברים כסדר הוצאתו מפיו. ומאחר שחלה לבהמה שם פיגול, שוב אי אפשר שתחול מחשבת חוץ למקומו. איל כך, מאחר שנתבהר לדעת רבי מאיר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, וממילא אין מחשבה מועילה רק בסופה, מבוארים דברי אחרים, שאם יקדים לומר מולין לפני הרעילים, מחשבת מולין חיילי חלה, ומחשבת הרעילים לא חיילי, לא חלה. שמחשבת מולים הייתה בזמן השחיטה, ומחשבת הרעילים הייתה לאחר השחיטה, ואין כאן אלא מחשבת מולים, וקורבן הפסח כשר, אבל אם יקדים הרעילים למולין, מחשבת הרעילים חיילי, ומחשבת מולין לא חיילי, ויש כאן מחשבה של אורלה בלבד, והפסח פסול. אילו חכמים סוברים שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, יכולה לחול גם מחשבת הרעילים וגם מחשבת מולים, שחלק מהשחיטה חל במחשבת הרעילים וחלק אחר במחשבת מולים. לפיכך בין אם יקדים הרעילים ובין שיקדים מולין כשר, משום שבכל אופן אין כאן אלא מקצת אורלה. ותוספות בדיבור המתחיל עם הכסברי אחרים, אומרים שלמרות שבמסכת צבחים בדף למד עמוד א' מבואר, שאם אמר סתם הרי זו תמורת עולה, הרי זו תמורת שלמים, רבי מאיר אומר שרק המחשבה הראשונה חלה, ואילו כאן משמע שאם אומרים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, גם אם יקדים הרעילים למולין, כאשר אף לדעת רבי מאיר משום שחלה גם מחשבת מולין, אומרים התוספות שיש לחלק בין הנידונים, בתמורת עולה ושלמים שתי המחשבות סותרות זו לזו, ולפיכך חלה המחשבה הראשונה תחילה, ולאחר שחל על הבהמה קדושה אחת, אי אפשר שתחול המחשבה השנייה. אבל בהרעילים ומולים אין המחשבות סותרות זו את זו, שאפשר שישחוט גם עבור הרעילים וגם עבור מולין. ולכן, אם יש שהות לשתי המחשבות לחול, הרי הם חלות בזו אחר זו. חוזרים אל הגמרא ורבא דוחה את הביור הקודם ומבאר את שיטת אחרים באופן אחר. אמר רבא לא, אין הכרח לומר בדעת אחרים שאינה לשחיטה אלא לבסוף, לעולם אפשר לומר דקסברי אחרים נשנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. וטעמם של אחרים שמקדים הרעילים למולים פסול, אף שיש מקום לשתי המחשבות לחול ואין כאן אלא מקצת אורלה, משום דעך במאי עסקינן כאן בברייתא במאי המדובר, כגון שגמר בליבו להוציא בפיו ששוחט לתרוויו, ששוחט לשניהם בין למולין ובין להרעילים, והוציא בפיו ששוחט להרעילים ולא הספיק לומר ששוחט גם למולין, עד שנגמרה השחיטה במחשבת הרעילים לבדה. ובהפליגי, בזה נחלקו, דרבי מאיר סבר לא בעינן פי וליבו שווים, אין אנו צריכים שיהיה פיו וליבו שווים, אלא אחר מה שאמר בפיו אנחנו הולכים, וכיוון שלא אמר אלא להרעילים הקורבן פסול, ורבנן שחולקים על דעת אחרים בברייתא ליל בדף סמך עמוד ב', סברי, הם סוברים באינן פיו וליבו שווים, וכיוון שבליבו חשב לשחוט גם למולין, אין כאן אלא מחשבת מקצת אורלה וקשר. מקשה הגמרא על ביורו של רבא, וכסבר וכי סבר רבי מאיר, דלא באינן שלא צריך פיו וליבו שווים, ורמינו. אקשה על כך ממה ששנינו משנה במסכת תרומות פרק ג' משנה ח', המתכוון לומר פירות אלו יהיו תרומה, ותרומה הכוונה לתרומה גדולה ושיעורה לא נתפרש בתורה, ומכאן שאפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי, את כל הערמה, חכמים הם אלו שקבעו שיעור, כמבואר במסכת תרומות, עין יפה 1 מ-40, עין רעה 1 מ-60 ועין בינונית 1 מ-50. התרומה אינה מותרת באכילה אלא לכהן, וזר האוכל תרומה חייב מיטה בידי שמיים. המתכוון לומר פירות אלו יהיו תרומה ואמר בטעות הרי הם מעשר, אחרי שהופרשה תרומה גדולה מפרישים משאר התבואה מעשר דהיינו עשירית וזה ניתן ללוויים, והוא הנקרא מעשר ראשון, הוא המתכוון לומר מעשר ואמר תרומה, או שרצה לנדור לאסור את עצמו שלא ייהנה מבית זה ולומר, איני נכנס לבית זה ואמר בטעות איני נכנס לזה לבית אחר, או שהתכוון לנדור ולומר איני נהנה לאיש זה, או משל זה ואמר בטעות איני נהנה לזה לאיש אחר, בכל האופנים הללו, לא אמר כלום אין דיבורו נתפס מפני שטעה בדיבורו, או שהכוונה שמה שאמר בשפתיו לא חל, אבל מה שחשב בליבו קיים, או שאף מה שחשב בליבו אינו קיים מאחר וטעה ואמר דבר אחר. עד שיהיו פי וליבו שווים שיוצא בשפתיו מה שגמר בליבו. הרי סתם משנה רבי מאירי. ומוכח שסובר רבי מאיר שאין הולכים אחר מוצא פיו לבד, אלא צריך שיהיה פי וליבו שווים, ואם כן, אין לומר כרבא שטעמו של רבי מאיר, משום שהולכים אחר דיבור פיו בלבד. אלא אמר רבאי, הנה מסקנת הגמרא בביאור דברי רבי מאיר. כך היא כוונת רבי מאיר ברישא שהקדים מולים להרעילים כאשר מדובר דאמר הריני שוחט סימן הראשון למולין וסימן השני אף להרעילים, ונמצא דבסימן שני נמי פתיחי בי מולין, שגם בשחיטת הסימן השני מעורבת מחשבת מולים. לפיכך הפסח כשר, ובסיפה שהקדים הרעילים למולים פסול מדובר, דאמר הריני שוחט סימן ראשון להרעילים סימן שני למולין. דבסימן ראשון הלא פתיחי במולין, שבסימן הראשון לא מעורבת כלל מחשבת מולים אלא הרעילים בלבד. רבי מאיר לטעמי, רבי מאיר הולך לשיטתו, דאמר במסכת מנחות בדפתת זין עמוד א', מפגלין בחצי מתיר. נאמר בתורה, ואם החול יאכל, מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא ייחשב לו, פיגול יהיה, והנפש שהאוכלת ממנו עוונת תישא. דרשו חכמים במסכת זבחים בדף כוח, שכתוב זה מדבר בחושב בשעת הקרבת הזבח שיוכל ממנו ביום השלישי, והוא הדין לכל קורבן שחשב עליו בשעה שעשה אחת מעבודותיו, שיוכל ממנו לאחר הזמן הראוי לאכילתו. אם אכל ממנו אפילו בתוך זמנו, הרי הוא חייב קראת. ונחלקו חכמים ורבי מאיר במסכת מנחות בדף ט"ז, כשחשב מחשבת פיגול בחצי מתיר, כגון במנחה שאין שיערי המותרים באכילה לכהנים עד שיקטירו את הקומץ ואת הלבונה, וחשב מחשבת פיגול בשעת הקטרת אחד מהם. האם פיגל את המנחה או לא? רבי מאיר סובר שהמנחה מתפגלת גם בהקטרת אחד מהם. זה מה שנקרא בלשון הגמרא, יש פיגול בחצי מתיר, וחכמים סוברים שאין המנחה מתפגלת, אלא אם פיגל בכל המתיר. כלומר, מחשבת פיגול מפגלת גם אם לא חשבה, אלא בחצי מתיר, כגון בשחיטת סימן אחד בלבד. אף שאין הקורבן ניתר אלא בשחיטת שני הסימנים. כמו כן בענייננו, כשחשב רק בסימן אחד, לשחוט להרעילים נפסל הפסח לדעת רבי מאיר. רבנן שחולקים על דעת אחרים בברייתא ליל בדף סמך עמוד ב' לטעמה, היו הולכים לטעמם, דאמרי, שהם סוברים שם במסכת מנחות בדף ט"ז, אין מפלגלין בחצי מתיר. לפיכך גם בענייננו, אם חשב בסימן אחד בלבד, שיאחל הקורבן להרעילים, אין הקורבן נפסל, מכיוון שהשחיטה נשלמת רק בשני סימנים. ובסימן השני הייתה מחשבתו גם למולים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף סמך ג' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק למדל את פסוק חפאי לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר, שאסור לשחוט קורבן פסח בשעה שיש חמץ ברשות השוחט. המשנה מבארת באיזו אופנים עוברים על הלב הזה, והאם דין זה נאמר גם בשאר קורבנות שיקריבום בערב פסח או בפסח. כך אומרת המשנה בדף סמך ג' עמוד א', השוחט את הפסח על החמץ בזמן שיש ברשותו כזית חמץ, עובר בלא תעשה של לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי יהודה אומר, אף השוחט על חמץ את קורבן התמיד של בין הארבעים בערב פסח שהוא נשחט קודם לקורבן הפסח, עובר בלב הזה. והגמרה בדף סמך ד' עמוד א' תבאר את העמו. מביאה המשנה דעה החולקת. רבי שמעון שחולק מוסיף שני דברים. א', שיש לחלק בין אם נשחט הפסח לשמו ובין אם נשחט שלא לשמו, שאם נשחט שלא לשמו שהוא פסול, אין לוקים עליו משום לא תשחט. כי סובר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה, כלומר שחיטה פסולה אין שמה שחיטה. ב', גם בשחיטת שאר זבחים, קיימת העזרה שלא תשחט, אלא שאין חייבים עליהם רק אם שחטם בתוך הפסח ולא אם שחטם בערב פסח. אם כן, מביאה המשנה דעה חולקת, רבי שמעון אומר, הפסח ששחטו ב-14 בי"ד בניסן אחר חצות על החמץ לשמו חייב מלכות. משום עליו לא תשחט על חמץ, משום שהפסח כשר והרי זו שחיטה ראויה. ואם שחטו שלא לשמו פטור, שפסח ששחטו בזמנו שלא לשמו הוא פסול, והרי זו שחיטה שאינה ראויה. קורבן פסח שונה משאר כל הזבחים למעט חטאת שדיניה כפסח, שכל הזבחים שנשבחו שלא לשמן כשרים, ורק לא עלו לבעלים לשם חובה, ועליהם להביא קורבן אחר לחובתם. מה שאין כן פסח והוא הדין חטאת שנשחט שלא לשמו, הרי הוא פסול, כאמור במשנה הראשונה במסכת זבחים. סובר רבי שמעון במסכת בבא קמא דף עין עמוד א', שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. ושאר כל הזבחים, כגון חגיגת 14 שמקריבים בי"ד בניסן או תמיד של בין הארבעים, ששחטן על חמץ בי"ד בניסן לאחר חצות, בין אם שחטן לשמן שעלו לבעלים לשם חובה ובין אם שחטן שלא לשמן שקשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, פטור, משום שרבי שמעון סובר שבזמן שהוא חייב משום לא תשחט על חמץ בקורבן פסח, הרי הוא פטור בשאר זבחים. כאמור, טעמו יבואר בגמרא לקמן בדף סמך ד' עמוד א'. אומרת המשנה ובמועד, אם בתוך ימי הפסח שחט את הפסח על חמץ, כגון שעבדה הבהמה שהפריש לפסחו והפריש אחרת תחתיה ונמצאה הראשונה בתוך הפסח, כך מסביר המאירי, אם שחטו לשמו פטור, שפסח שנשחט שלא בזמנו לשם פסח, פסול, ושחיטה שאינה ראויה, אין שמה שחיטה. אבל אם שחטו שלא לשמו אלא לשם שלמים, חייב. כלומר, מלבד מה שעובר בלב של לא ייראה ולא יימצא, לוקה גם משום שוחט על חמץ, שהפסח שלו בזמנו הרי הוא קרב שלמים ושחיטה ראויה היא. ושאר כל הזבחים ששחטם במועד על חמץ, כגון תמידים ומוספים ונדרים ונדבות, הקריבים בחולו של מועד, בין ששחטן לשמן, בין ששחטן שלא לשמן, חייב מלכות, שהרי כל הזבחים שנסבחו שלא לשמן כשרים, חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמה שהיא פסולה. ולכן, אם שחטה שלא לשמה על חמץ, פטור ששחיטה שאינה ראויה היא. זו היה המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. עכשיו הגמרא תבאר מי עובר באיסור שוחט על החמץ, וכן את מקום הימצאו של החמץ בשעת השחיטה. אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם אינו חייב מלכות משום לא תשחט על החמץ, עד שיהיה החמץ או לשוחט או לזורק את הדם על המזבח, או לאחד מבני החבורה מנויים על הפסח. אם יש חמץ לאחד מאלו, כולם עוברים. ואף שבפסוק לא נזכר אלא איסור שחיטה לא תשחט, גם זריקה נתרפתה לעניין איסור זה, שכן דרשו במכילתא על פרשת משפטים, מדם זבחי, בפסוק לא תסבח על חמץ דם זבחי לרבות זריקה. עוד אמר ריש לקיש, שאין אחד מהם עובר בלאו עד שיהיה החמץ עמו בעזרה. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאין החמץ עמו בעזרה, עובר. ומאי כמפליגי, שואלת הגמרא, במה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן? אילי, מה אם נאמר? בעל בסמוך כמפליגי נחלקו במקום שנאמר בתורה על, כמו כאן, שנאמר לו תשחט על חמץ. האם פירושו שלא ישחט כשהחמץ סמוך לו, כמו שנאמר במסע הדגלים וחנייתם במדבר, ועליו מטה מנשה, שפירושו שמטה מנשה יחנו סמוך למטה אפרים, כמו שתרגם האונקלוס שם, או אפילו אם אינו סמוך לו, הרי הוא עובר על עליו, שהמילים על חמץ משמעו, שלא יהיה לו חמץ ברשותו בשעת שחיטת הפסח. דהיינו שרבי יוחנן סבר, כיוון שהוא אצלו ברשותו, אפילו במקום רחוק, כאילו בידו. וקוראים לזה על. דרבי שמעון בן לקיש סבר על בסמוך, ולכך אינו עובר, אלא אם החמץ בעזרה סמוך למקום שחיטת הפסח. ורבי יוחנן סבר לא בעינן על בסמוך. לא צריך על בסמוך, ולכן אפילו אם החמץ אינו עמו בעזרה, עובר עליו. דוחה הגמרא את הביור הזה, שמחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, האם על הכוונה בסמוך. מקשה הגמרא, והיפלגו בחד הזימנה. והרי כבר נחלקו בזה פעם אחת בעניין לחמי תודה, נאמר בהם בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ג' על חלות לחם חמץ, יקריב קורבנו על זבח תודת של עמיו, שמזה למדו ששחיטת קורבן התודה מקדשת את הלחמים הבאים עמו. ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. כאמור במסכת ברכות אף נ"ד עמוד ב' ומביאים קורבן תודה, כנאמר בתהילים ק"ז ויזבחו זבחי תודה. וקורבן תודה שונה משאר הקורבנות שיש להביא עמו 40 לחמים, 30 מהם מצה ו10 של חמץ, וקדושתם ודינם כתודה עצמה. לחמי תודה משהוקדשו בפה שאמר, הרי אלו לתודתי, נתקדשו בקדושת דמים ואסורים באכילה ובהנאה, אבל עדיין לא נתקדשו בקדושת הגוף. ואם נטמאו אפשר לבדותם והם יוצאים לחולין, משנשחט עליהם קורבן התודה, הרי הם מתקדשים בקדושת הגוף, ונפסלים בנגיעת טבול יום ומחוסר כיפורים וכן בלינה אם עבר עליהם הלילה, ואם נטמאו אינם נפדים אלא צריך לשורפם. ולמדו זאת ממה שנאמר על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת של עמיו, שרק בשחיטת הזבח מתקדש הלחם לעיקרי קורבן. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת מנחות דף עין ח' עמוד ב', השוחט קורבן תודה לפנים בתוך העזרה ולחמה, והלחמים הבאים ממה נמצאים מחוץ לחומה, לא קדש הלחם בקדושת הגוף. מבררת הגמרא מהי חוץ לחומה, מה הכוונה חוץ לחומה? רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי, שם מקום בקצה ירושלים, כלומר שהלחם היה מחוץ לירושלים בשעת שחיטת קורבן התודה, שמכיוון שאינו ראוי לאכילה שם, כי מקום אכילת הלחם צריך להיות במקום אכילת קורבן התודה שנאכל רק בירושלים. אם יצא לשם אחר שנתקדש, הוא נפסל ביוצא, ולפיכך אינו מתקדש שם בשחיטת התודה. אבל אם הלחם נמצא בתוך ירושלים, אף שהוא מחוץ לחומת העזרה, כיוון שהוא מקום הראוי לאכילתו ואינו נפסל שם ביוצא, קדיש, הרי הוא מתקדש בשחיטת קורבן התודה, ולא בעינן על בסמוך, ואין צריך שיהיה סמוך הלחם לבהמת התודה בשעת שחיטתה, אף שקידוש הלחם נלמד ממה שנאמר על זבח תודת של עמיו. ואילו רבי שמעון בן לקיש אמר, אף אם הלחם נמצא בתוך ירושלים, אלא שהוא חוץ לחומת הזרה, לא קדיש, הוא לא יתקדש. על מה מוכח שסובר ריש לקיש דבעינן, על בסמוך. ומכיוון שכבר נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן במחלוקת הזו בעניין לחמי תודה, לא היה להם לשוב ולחלוק בעניין שחיטת הפסח על חמץ, כשהחמץ אינו עמו בעזרה. מנסה הגמרא לומר ביור אחר במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ושחיטת פסח על חמץ שאינו עמו בעזרה. אלא בהתראת ספק המפליגי. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בעניין התראת ספק עם שמה התראה. אין בית דין מלקים את החוטא, אלא אם כן העידים את רובו, שאם יעשה את המעשה הזה ילקה עליו. שאם החמץ בעזרה ורואים אותו, אפשר להתרותו בהתראה ודאית, אבל אם אינו בעזרה, התראת ספק היא, שהרי אין אנו יודעים אם יש לו חמץ, כי שמה הוא נאכל או נשרף. וסובר ריש לקיש שהתראת ספק אין שמה התראה. לפיכך, גם אם נתברר לבסוף שהיה לו חמץ בשעת השחיטה אינו לוקה, כל זמן שלא ידענו מכך בשעת ההתראה. והוא צריך ריש לקיש לפתור ממלכות, באופן שאין החמץ עמו בעזרה מחמת התראת ספק אף שלדעתו, על זה בסמוך, כי הנפקמינה בכך באופן שהחמץ בתוך העזרה במקום נסתר, כגון בתוך הלשכות, שאף הוא סמוך לו מכל מקום אינו לוקה, משום שהיא התראת ספק. ולא רבי יוחנן סובר שהתראת ספק שמה התראה, ולפיכך גם אם אין החמץ עמו בעזרה לוקה, אם יתברר לבסוף שהיה לו חמץ בשעת השחיטה. דוחה הגמרא ואומרת בהנמי הפליגי בחד הזימנה. גם במחלוקת הזו כבר נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. דאיתמר נאמר בבית המדרש, מי שאמר שבועה שאוכל כיכר זו היום ועבר היום ולא אכלה, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרווי, ושניהם אמרו אינו לוקה על כך שעבר על הלב של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אבל נחלקו בטעם הדבר, רבי יוחנן אמר אינו לוקה משום דאבל אליו שאין בו מעשה, שלא עשה מעשה בעוברו על שבועתו, שהרי רק ישב ולא אכל, וכל לב שאין בו מעשה אין לוקים עליו. אבל משום התראת ספק, שבשעה שיתרו בו שיוכל, פן יעבור על השבועה, היה ספק אם יעבור על שבועתו, שהרי אף אם יעבור עכשיו על ההתראה ולא יוכל, עדיין יש לו שעות ביום לקיים את שבועתו ולאכול אחר כך, אז משום התראת ספק אין לפוטרו, משום שרבי יוחנן סובר שהתראת ספק שמה התראה, ואילו רבי שמעון בן לקיש אמר אינו לוקה משום דעה ולהתראת ספק, כי בשעה שיתרו בו שיוכל, פן יעבור על השבועה, היה ספק אם יעבור על שבועתו. וכשעבר היום ולא אכל, יכול הוא לומר שהיה שוגג, כיוון שבסוף היום שכח מהשבועה ומן ההתראה. והתראת ספק סובר יש לקיש אין שמה התראה, אבל משום לאף שאין בו מעשה, אין לפוטרו ממלכות, שכן לוקים עליו לדעת ריש לקיש. ומאחר שכבר ריש לקיש ורבי יוחנן נחלקו פעם אחת בדין התראת ספק, הם לא הוצרכו לחלוק שוב בעניין שוחט פסח על חמץ שאינו עם בו בעזרה. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא לביור הראשון, אמרי אמרו בני הישיבה לעולם בעל בסמוך כמפלגי. חולקים רבי יוחנן וריש לקיש, האם המילה על הכוונה בסמוך, וצריכי והוצרכו לחלוק בשני המקומות, גם בעניין שוחט על חמץ וגם בעניין לחמי תודה, ואין ללמוד מאחד על חברו. מדוע? די יפליגו, אם היו חולקים רק לעניין לא תשחט על חמץ, אבי אמינא הייתי יכול לומר, באודק אמר רבי יוחנן דלא בעינן על בסמוך. רק לעניין זה אמר רבי יוחנן שלא צריך על בסמוך, משום שהחמץ איסורו, וכל איך דאיתי איתי. בכל מקום שנמצא החמץ לאחר זמן הביור, הרי הוא עומד באיסורו. ומשום כך מסתבר לומר שאסור לשחוט את קורבן הפסח, ולא משנה איפה שהחמץ נמצא. אם מצוי חמץ ברשותו של בעל הקורבן, הוא עובר על איסור, אבל עניין מקדש לחם, לעניין שהתקדש לחם של תודה, על ידי שחיטת קורבן התודה דלוקת די שלה בפנים, שאינו מתקדש אלה בתוך החומה, שבזה הכל מודים, כמו שמפורש במשנה במסכת מנחות שהביאה הגמרא, ולא נחלקו אלה באופן שהם בתוך חומת ירושלים וחוץ לחומת העזרה. אימה הייתי אומר מודלי רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש דבעינן שצריך על בסמוך, דאית אגבי שרק אם הלחם נמצא לפנים מחומת העזרה סמוך למקום שחיטת קורבן התודה קדיש הרי הוא מתקדש, והיא לא, אבל אם אינו שם אלא הוא נמצא חוץ לחומת העזרה לא קדיש אינו מתקדש, מדדעה והכלי שרת, כמו שמצינו שהדבר כך לגבי קידוש כלי שרת, שאינו מקדש בקדושת הגוף אלא את הנכנס לתוכן, כמו שלמדנו במסכת זבחים בדף פז עמוד א' מהפסוק כל הנוגע בהם מקדש, וכן שחיטת התודה אינה מקדשת אלא מה שבתוך העזרה. צריכה, לפיכך הוא צריך רבי יוחנן להשמיענו שגם בקידוש לחמי תודה לא צריך על שהלחמים יהיו בסמוך לקורבן. ויהיה השמוענן אם היו משמיעים את מחלוקתם רק לעניין מקדש לחם, אבי אמינה, הייתי יכול לומר באח כאמר רבי שמעון בן לקיש, בזה אמר רבי שמעון בן לקיש, דבעינן על בסמוך, דאית בגבי, קדיש, שרק אם הלחם נמצא בעזרה הוא מתקדש, היא לא, אבל אם אינו נמצא בעזרה לא קדיש. כמו שמצינו כך בקידוש כלי שרת, אבל עניין שחיטה על החמץ מודלי, יודע ריש לקיש לרבי יוחנן דלא בעינן על בסמוך. לא צריך שהחמץ יהיה בסמוך לקורבן הפסח משום דה איסור, ההוא החמץ הוא איסור בפני עצמו. וכל אחד איתה, איתה. בכל מקום שהחמץ נמצא הוא עומד באיסורו, ולכך עובר על האיסור של לא תשחט על חמץ, גם אם אין החמץ עמו בעזרה. צריכה, לפיכך הוא צריך ריש לקיש להשמיענו שאף לעניין חמץ צריך שיהיה סמוך. דנה הגמרא בלב של לא תשחט על חמץ דם זבחי, אם עובר עליו השוחט גם כשאין לו עצמו חמץ רק לאחד מבני החבורה. באי מיני שאל ממנו רב הושעי אמי רבי עמי, אין לו חמץ לשוחט ויש לו לאחד מבני חבורה חמץ, מהו? האם עובר השוחט בלא תשחט על חמץ דם זבחי? אמר לי, השיב לו רבי עמי לרב הושעי, מי כתיב וכי כתוב לא תשחט על חמצך? שמשמע שהחמץ של השוחט? הרי לא תשחט על חמץ כתיב, משמע שעובר גם על חמץ שאינו שלו. אמר לרב הושעי לרבי עמי, יחי, אם כך שאתה מרבה גם חמץ של אחרים, נאמר שאפילו אם יש חמץ לאחד בסוף העולם שאינו מבני החבורה וחמץ עמו בעזרה, נמי, גם כן יעבור השוחט עליו אם יתרו בו. אמר לי, השיב לו רבי עמי, אמר קרא לו תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. מסמיכות התיבות לא תשחט ללא ילין, ששניהם כתובים באותו פסוק, יש ללמוד, שעליו של לא תשחט על חמץ נאמר, רק שהחמץ הוא של אנך דקאים יעלי, של אילו שעוברים בקורבן זה משום איסור לא ילין, וכל אחד מבני החבורה מוזר שלא להלין מבשר הפסח, שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, אבל מי שאינו מבני החבורה, שאינו בלא ילין, לא אסרה תורה לשחוט על חמצו. לומדת הגמרת דבר נוסף מדברי רבי ימי. אמר רב פאפה אילקח, מאחר ודרשנו שעליו של לא תשחט על חמץ נאמר לגבי חמץ השייך למי שמוזר על עליו שלא ילין, לפיכך כהן המקטיר את החלף של קורבן הפסח, שיש לו חמץ בשעת ההקטרה, אף הוא עובר בלא תעשה. אף שבפסוק נאמר, לא תשחט על חמץ, והטעם, הועיל וישנו בכלל הלנת האימורים, שהוא מוזר שלא להלין את האימורים, חלבים הקריבים על גבי המזבח, שנאמר ולא ילין חלף חגי עד בוקר. וכשם שהשוחט מוזר שלא לשחוט על חמץ שישנו ברשות אחד מאילו שעוברים בקורבן זה על איסור הלנה, כך מוזר המקטיר שלא להקטיר את החלב, כשיש חמץ ברשותו, שהרי הוא מוזר שלא להלין את האימורים. ומביאה הגמרא סיוע לרב פאפה מברייתא. תניא כבתי דרב פאפה, שנינו בברייתא כדבריו של רב פאפה, שוחט את הפסח על החמץ, עובר בלא תעשה. אי מתי, בזמן שהחמץ הוא שייך לשוחט או לזורק, או לאחד מבני חבורה, אבל אם היה החמץ שייך לאחד בסוף העולם, אין השוחט זקוק לו, אינו צריך לחשוש לו, ואפילו ישנו עמו בעזרה, מותר לו לשחוט הפסח. ואחד השוחט ואחד הזורק ואחד המקטיר על החמץ, חייב, כדברי רב פאפה, שגם המקטיר על חמץ עובר. ממשיכה הברייתא, אבל המולק על החמץ את העוף של מחוסרי כיפורים ב-14 בניסן, שקשרו להקרבה אחר תמיד של בין הארבעים בזמן שחיטת הפסח, כפי שלמדנו ליל בדף נ"ט עמוד א', אינו עובר בלא כלום. כלומר, אינו עובר על עליו של לא תשחט על חמץ. כל הקורבנות הבאים מן הבהמות שוחטים אותם בסכין כדי ששוחטים בהמת חולין, אבל קורבנות הבאים מן העופות מולק הכהן אותם בציפורנו, ואינו שוחטם בסכין. והקורבנות הבאים מן העופות הם עולה וחטאת בלבד, ולא שאר מיני הקורבנות כמו שלמים ואשם. ומה זה העופות שמביאים מחוסרי כפרה, כגון זב וזבה ויולדת אפילו עשירים, וכן מצורע עני שקורבנם עוף אסורים לאכול קודשים, קודם הבאת קורבנותם. ולפיכך מותרים להקריב את כפרתם גם לאחר תמיד של בין הארבעים בערב פסח, כדי שיוכלו לאכול את קורבן הפסח בערב, כפי שלמדנו ליל בדף נ"ט עמוד א'. מקשה הגמרא על מה ששנינו שהמולק אינו עובר והמקטיר כן עובר. ורמיני, אקשה עליך ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, שוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. רבי יהודה אומר, אף השוחט את התמיד של בין הארבעים בערב פסח על החמץ עובר. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו שהשוחט על החמץ עובר, אלא בקורבן פסח בלבד ולא בקורבן תמיד. ממשיכה הברייתא לבאר, מתי עובר השוחט? בזמן שיש חמץ לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה. אבל אם היה לאחד בסוף העולם, אין זקוק לו. ואחד השוחט את הפסח, ואחד הזורק את דמו, ואחד המולק חטאת העוף של מחוסר כיפורים, ואחד המזה מדמה על המזבח, חייב. אבל הקומץ את המנחה על החמץ במועד, אינו עובר בלא תעשה, לפי שקמיצה ודאי איננה בכלל שחיטה. מה שאין כן המולק חייב, שכן המליקה חשובה כשחיטה. וכן המקטיר את האימורים של הפסח בי"ד בניסן או של שאר הזבחים במועד, אינו עובר בלא תעשה. אם כך אומרת הגמרא, קשיא מליקה מליקה. בברייתא הראשונה שנינו שהמולק את העוף של חמץ פטור, בברייתא השנייה שנינו שחייב. וכן קשיא הקטרה הקטרה, בברייתא הראשונה שנינו שהמקטיר על החמץ חייב, ובשנייה שנינו שפטור. תרץ את הגמרא בדרך של שאלה על המקשה, ולטעמך לטעמך שאתה בא להקשות סתירה בין הברייתות, תקשה לאחי גופה. תקשה לך דברי הברייתא השנייה עצמה, דקטני, שנינו בתחילת הברייתא. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו שחייב השוחט על חמץ, אלא בקורבן פסח בלבד, ולא בשאר קורבנות. ועד ארתני, וחזר התנא ושנה בסיפא, אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק ואחד המזה, חייב ומליקה והזעיים בעוף, ולא בפסח, לא בקורבן פסח. נמצאת הרישה של הברייתא סותרת לסיפא. אלא כדי לתרץ את הסתירה בין הברייתות, צריך לומר, הווה שתי הברייתות הם כדעת רבי שמעון במשנתנו, שפוטר שער קורבנות כששחתם על החמץ בי"ד בניסן, ומחייב עליהם כששחתם על חמץ בתוך הפסח. וקושיית מליקה מליקה לא קשיה. כאן הברייתא הראשונה דיברה במולק ב-14, בי"ד בניסן כמפורש בה, מולק את העוף ב-14, ולכך פטור. וכן הרישה של הברייתא השנייה ששנינו, לא אמרו אלא פסח בלבד, מדובר בה ב-14, וב-14 לא חייב רבי שמעון אלא בקורבן פסח בלבד. כאן הסיפה של הברייתא השנייה מדברת במולק בחולו של מועד, ולכן חייב על המליקה. ונקת המולק להשמיענו שהזורק והמולק חייבים כמו השוחט, ולא תאמר שהתורה התכוונה דווקא לשחיטה. ואידי ואידי, וברייתא זו וברייתא זו, שתיהן כדעת רבי שמעוני. וממשיכה הגמרא לתרץ את הקושייה השנייה, ההקטרה, הקטרה נמי לא קשיא, אין סתירה בדין הקטרה, דתנאי, שתי הברייתות שנאום שני תנאים לדעת רבי שמעון. דאיקא דמקיש הכתרה לשחיטה, תן הזה של הברייתא הראשונה דרש מכך שהסמיכה התורה עזרה למקטיר, שלא ילין את החלבים עד בוקר לעזרת שוחט לבעל לשחוט על חמץ. ללמד שכשם שהשוחט מוזר מלשחוט על חמץ, כך גם המקטיר מוזר שלא להקטיר על חמץ. ואיקמן דלא מקיש, והתנא השני בברייתא השנייה לא דרש את ההקש הזה, משום שבתורה לא נאמר אלא לא תסבח ולא תשחט, ומשמע שרק השוחט הוזר על כך ולא המקטיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר אף השוחט את התמיד של בין הארבעים בערב פסח על החמץ עובר בלא תעשה. שואלת הגמרא מה טעם דה רבי יהודה, מה טעמו של רבי יהודה שאסר לשחוט את התמיד על חמץ? משיבה הגמרא, אמר לך ישיב ויאמר לך רבי יהודה, נאמר בפסוק לא תסבח על חמץ דם זבחי, משמעות המילה זבחי זבח מיוחד לי, ומה הניעו, איזה קורבן מיוחד להשם? זה קורבן התמיד שנאמר בו קורבני לחמי, ולא מצאנו את הלשון הזו בשום קורבן. שנינו במשנה, רבי שמעון אומר הפסח ב-14 ששחטו על החמץ חייב, ושאר הזבחים ב-14 פטור, ובמועד חייב. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון, מה הייתה מדי רבי שמעון שיש איסור אף בזבחים, ושזמן איסורם שונה מזמן איסורו של הפסח? משיבה הגמרא, דכתיב זבחי זבחי תרי זימני, פעמיים נאמר זבחי, לא תסבח על חמץ דם זבחי, ולא תשחט על חמץ דם זבחי. גורעין את האות י' באחד מהם ומוסיפים אותו בשני. וקרי בי, וקוראים בו בפסוק אחד זבח בלשון יחיד, היינו פסח, ובפסוק אחד זבחי בלשון רבים, לרבות שאר זבחים שלא ישחטם על חמץ. ולמה הלכת הפלגינו רחמנה מהדדי, לשם החילק הכתוב את הפסח משאר זבחים ולא כתב זבחי בפסוק אחד, שמשמעו בין פסח ובין שאר זבחים? למימר, כדי לומר, בזמן דאיקא זבח בי"ד בניסן, שהוא זמן הקרבת קורבן הפסח, לא מחייב הזבחי, אינו חייב על שאר קורבנות. בזמן דלקא זבח, דהיינו בכל המועד, מחייב הזבחי, מחויב על שאר קורבנות. שנינו במשנה, ובמועד השוחט את הפסח על החמץ במועד, אם שחטו לשמו לשם פסח פטור ממלכות, אם שחטו שלא לשמו אלא לשם שלמים, חייב. מבררת הגמרא את דין קורבן פסח ששחטו במועד סתם. מדייקת הגמרא, טעמה דפירש בפיו ששוחט שלא לשמו אלא לשם שלמים, אז דינו כקורבן שלמים וחייב. אבל אם שחטו סתמה, שלא חשב לא לשם פסח ולא לשם קורבן אחר, פטור משום לא תשחט, לפי שעדיין שם פסח עליו, ופסח שלא בזמנו פסול, והרי זו שחיטה שאינה ראויה, שאין חייבים עליה לדעת רבי שמעון. שואלת הגמרא, מה אם מדוע הוא פטור כששחטו סתם? והרי פסח בשאר ימות השנה, כגון שיפריש שא לפסחו ועבד, ויפריש שא אחר ויקריבו, ואחר כך נמצא השא הראשון, שלמים אבי. הרי הוא קרב בתורת שלמים. ולמדו זאת ממה שנאמר בפסוק, וזבחת פסח לשם אלוקי חצון ובקר, והרי פסח אינו בא אלא מן הצון, אלא ללמד על מותר הפסח שיהיה קרב לדבר שבא מכל צון ומכל בקר, בין זכרים ובין נקבות, דהיינו שלמים. אם כן, היא שחיטה ראויה. האם שם התמינאים נשמע מכאן ונפשוט שפסח בשאר ימות השנה בא יעקירה? צריך לעקור ממנו שם פסח, דהיינו שישחטנו בפירוש לשם שלמים? ואם שחטו סתם עדיין שם פסח עליו ושחיטתו פסולה ולכן הוא פטור? משיבה הגמרא, אמר רבי חייא בר גמדא, תשובה זו שאני מיישיב, נזרקה מפי חבורה, כולם הסכימו בה ואמרו לפרש את משנתנו שלא מדובר שנדחה הפסח מפני שעבד, שבאופן זה אומנם אינו צריך עקירה כי סתמו עומד להקריבו לשלמים, אלא מדובר כגון שהיו בעלים טמאי מת בי"ד בניסן ונדחין לפסח שני. אינם מקריבים בתומה בפסח ראשון בי"ד בניסן, אלא נדחים ומקריבים בפסח שני בי"ד באייר לאחר שנטהרו. לסתם אי לשום פסח קאי, שבאופן זה סתמו עומד להקריבו לקורבן פסח בפסח שני, ולפיכך הוא צריך עקירה. לפי שלא הקורבן נדחה מחמת עיבוד, אלא הבעלים נדחו, והרי הוא ראוי להקריבו לפסח שני. וראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים סמך ב' וסמך ג' במסכת פסחים, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשחשב לשם הרעילים שאינם מנועים לרב חיסדא פסול, מדוע? שאלה שנייה, איכן אומרים סברה תועיל לרבה ולרב חיסדא? שאלה שלישית, פסח שעברה שנתו, מה דינו כששחטו לשם פסח בזמנו ושלא בזמנו? שאלה רביעית, מה הביאור שלא עשה מקצת טומאה ככל טומאה? שאלה חמישית, על איזו טומאה אמרה הברייתא שהותרה מכללה ואיכן הותרה? שאלה שישית, אילו חומרות יש בשלו לשמו יותר מבשלו לאוכליו? שאלה שביעית, כששחט לכל כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו לרב יהודה, הרי זה פיגול. מה הטעם לרבה ולאביי? שאלה שמינית, כיצד מסתדר הכלל שדברים שבלב אינם דברים עם הכלל שצריך שפי וליבו יהיו שווים? התשובה בתוספות. שאלה תשיעית לרבי שמעון, בכל המועד מתי התחייב כששחט על החמץ ומתי לא ומדוע? והשאלה האחרונה, מה יש להוכיח מכלי שרת לעניין קידוש לחמי התודה וכיצד זה מוכח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ט' בשבט ערב, שבת קודש פרשת בו. תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דפים סמך ב' וסמך ג' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, י"א בשבט תשפ"א, ונלמד את דף סייעתא דשמיא, דף סמך ד' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.